בוא נראה מה נספיק כאן לדבר. יש הרבה מה לדבר, המון המון מה להגיד, במה להתחדש, מה להתחזק, המון המון. אבל אנחנו רוצים להבין את העניין הזה, אם כי רמנתם לקוטי הלכות, אנחנו דיברנו באחד השנים על דיברנו על העניין של יצא אפילו דיסק הזה שנקרא מסלול ההרפתקאות. נדבר על ההרפתקאות שיצאו מצרים, איזה הרפתקאות הם עברו. הפעם אנחנו רוצים להבין מצד רחמי השם, איפה הרחמים של הקדוש ברוך הוא שצריכים לעבור כאלה דברים מוזרים. אנחנו תראה את הכל משליחים על עצמנו, נכון? כל מה שנעשה שם אנחנו לוקחים לעצמנו, לסיפור חיים שלנו, הפרטי, ומשם לומדים כל מיני דברים, איך להתנהג. כיוון שכל מה שאומר רבי נתן מדגיש את זה בכמה מקומות, כל מה שהיה עם עם ישראל שיצאו מצרים, וכל ההרפתקאות שעם ישראל עברו בכלל, עד שהגיעו מצרים, ואחרי כן עד שהגיעו לארץ ישראל וכו', כל זה עובר על כל אחד ואחד. השאלה רק איך הוא משליך את זה לסיפור האישי שלו הפרטי. ואם עד שאתה שואל לעצמך למה ככה זה נראה, שאל עם ישראל למה צריכים לעבור כאלה דברים. עד שאתה שואל למה אתה כאלה נראה כל כך מסובך בחיים שלך, שאל למה עם ישראל עבור כאלה דברים מסובכים. עד שאתה מנסה להבין למה ככה הסיפור שלך ככה נראה, מנסה להבין למה הם ככה צריכים לסבול. אז מה אתה חושב שהם לא סבלו? הם סבלו. אז מה אתה חושב שהיה קל להם? לא היה להם קל. אז מה אתה חושב שאתה דפוק? לא. למה? כי ככה זה נראה. כן? אנחנו כל פעם מחפשים להבין את מה שנעשה, את המסלול שלנו, כי הרי כל העניין הוא שאנחנו מותקפים, ואז קשה לבן אדם לייצר את כל מה שצריך לייצר. כל אחד מאיתנו ראוי וצריך לייצר דברים יפים. לייצר דברים יפים. כל אחד בנקודה שלו. לייצר דברים יפים. לייצר דיבורים מיוחדים, שיחזקו כל מיני מאנשים שסביבו. לייצר מעשים יפים. לייצר את הנקודה שלו, שנמצאת בו. מה קרה שם? רפואה תמר בת ידידה. אנחנו הרי רוצים כל אחד להגיע לנקודה שלו, שהנקודה של כל אחד מאיתנו היא נקודה מאוד מאוד יפה. קודם כל אנחנו רוצים גם להאמין בזה בכלל, שיש בנקודה יפה. אז על זה כבר הבנו מרבי נתן כמה מקומות. עצם זה שהולך לך ככה ככה מסובך, זה הסימן שיש נקודה יפה. כי אחרת לא נלחמים איתך בכלל. לא נלחמים איתך. מדגשנו גם בשיעורים הרבה פעמים, פעמים רבות חזרנו על זה, שהאדם קיבל כוחות מדויקים לסיפור חיים שלו. בדיוק, מדויק. שלא יספר שזה לא ככה. אם הוא מספר שלא ככה, זה כפירה. רק מה הוא צודק? למה הוא לא מרגיש ככה? הוא לא מרגיש ככה כי הוא מסתכל על אחרים. מסתכל סביבו על כל מיני אנשים, במצב הקשה שיש לו, מסתכל על אנשים אחרים, ואומר, הנה, הם סובלים פחות ממני. וזה גומר אותו. אם לא היה אנשים אחרים סביבו, הוא יכול לשרוד בנקודה שלו, עם סף הכוחות שלו בדיוק, מדויק, כדי לעבור את זה ולהמשיך הלאה. אבל ברגע שמסתכל סביבו, ואומר אחרים, יותר קל להם, יותר קל להם, פה הוא נגמר, זהו, פה זה כבר גומר אותו. עד כאן הוא היה מוכן לסבול, פה הוא לא מוכן. זה כבר הקש שגב הגמל, זאת אומרת, הוא סחב הגמל, סחב, עד מקום מסוים, המשיך בקושי, המשיך, שמת על טיפת קש, גמרנו, זהו. ופה זה נגמר. הקש ששבר את גב הגמל. לא תמיד זה קש, אבל יכול להיות גם קשית, אבל זה נראה כמו קש. כן? זאת אומרת, עוד טיפה הוא גמור. מה עושה הבא הדבר? דוחף לו בכוח את הטיפה הזאת. בכוח הוא דוחף לו. בכוח הוא מראה לו דברים. אתה רואה? תראה איזה כיף לו. בסדר, הוא לא חיים אידאלים, אבל לא כמו שאתה. להגיד שהחיים שלו אידאלים, בוא נהיה אנשים ריאליים. החיים שלהם לא כאלה שלווים ושקטים, אבל את מה שאתה סובל, הוא לא סובל. זהו, פה אדם נגמר. זהו. ואתה לא מבין שאתה באת לסיפור אחר לגמרי. אתה באת לשליחות אחרת. באת לעניין אחר לגמרי. באת לנקודה אחרת, באת לסיפור אחר. רבן איש חי מסכם את זה מאוד פשוט. רבן איש חי מסכם את זה מאוד פשוט, במשפט פשוט, בפסוק פשוט, אומר רבן איש חי. כל רעמך בגלגל, כל רעמך בגלגל, כתוב בתהילים, כל רעמך בגלגל, פרק ה-Z בתהילים, כל רעמך בגלגל. אומר הבן איש חי, יש לך קול של התרעמות, אתה מתרעם, לא טוב לך, אתה צודק. בסדר, קול יש לך, אבל למה אתה מתרעם? כי לא טוב לך, קול רעמך. תתלה את זה בגלגל, תתלה את זה בגלגולים שלך. אתה וכולך גלגולים. תתלה את זה בגלגולים. בחשבונות שמיים על כל הגלגולים. בגלגול הזה אתה יכול שאתה די בסדר היית. לפי מה שאתה מתנהג בגלגול הזה, לא משתדרים הדברים, למה ככה זה נראה? לכן יש לך התרעמות, אבל יש לך טעות. כי תתלה את זה בגלגולים, אין פה טעויות. הכל מדויק. מכאן ואילך כבר, אז אדם כבר לא יכול להגיד כבר כלום, נגמר הסיפור. נסתתמו טענותיו, ואין כבר מה לדבר. תתלה את זה בגלגולים, הבנת את זה? תתלה בגלגולים. ותבין שאנחנו פה בכלל לא מנהלים עולם. אנחנו לא מנהלים עולם, תצאו מזה רבותיי. הצייר הצליח לעשות כזה ציור יפה, הצייר הצליח לעשות כזה ציור יפה, שהציור זז. בסדר, הוא צייר טוב. ויש צייר עוד יותר טוב. שהצליח לעשות כזה ציור, שהציור מתחיל לחשוב שהוא אמיתי. שהוא כזה, הוא כבר זז, כל כך יפה, שהוא בטוח שהוא כבר לא ציור, אלא הוא ממש ממש אמיתי. אין צייר כאלוהינו. אומר עם חזל על הפסוק, אין צור כאלוהינו. אומרים חזל, אין צייר כאלוהינו. אומר הבעל שם טוב, הצייר כל כך נפלא, שהציור מתחיל לחשוב שהוא אמיתי באמת. ולא מישהו, הוא סך הכל ציור. סך הכל ציור של הצייר, זה הכל. הוא צייר את הציור שלך ככה, הציור שלו ככה. ורגע אחד נוציא לך את חמה, ציור נגמר הסיפור. זה רק קצת, רק סך הכל ציור. ואתה אומר, למה זה ככה מתנהל? סך הכל נברא. מסגרת של נברא, יש לך שאתה יכול אפשר להגיד מה שאתה רוצה, אתה רק נברא. אתה חושב שאתה מנהל עולם? מי פה מנהל עולם בכלל? אתה אפילו לא ראש ממשלה. אז למה אתה חושב שאתה מנהל עולם? וראש ממשלה בטוח לא מנהל עולם. למה? כי הוא עוד יותר בדמיונות. כי חזל אומרים על הפסוק, לב מלאכים ושרים ביד השם. לב מלאכים ושרים ביד השם. הוא חושב שהוא מנהל עולם, הוא חי בסרט יפה. הוא בדמיון הכי יפה שיכול להיות עלי אדמות. אבל אני יודע שגם אנחנו. מה הסרט, מה הדמיון שלנו? אז ראיתי, היה סיפור על איזה צדיק אחד, שצדיק הוא סיפר את זה בעצמו, שהוא נכנס לרכב, נעשה עם מישהו לרכב, נכנס לרכב, אז הוא רואה ברכב, הוא רואה שם הגה, גם ההגה של הנהג, וגם לידו גם הגה. אמר לו, מה צריך שני הגאים, שמה ההגה הזה וההגה הזה? מה צריך שני, למה ההגה הזה? אמר לו, זה נראה כמו מטוס, טייס נווט, שמה צריך גם פה הגה, גם פה הגה. אז הוא אמר לו, לא, לא, אספר לך, נועד לו ילד, אחרי 20 שנה נועד לו ילד. ילד קטן, נולד לו אחרי 20 שנה, השתבח שמו. אז הוא כבר היית קצת גדל, בן 4-5, שם אותו לידו בנסיעות. ושם יעזור, אני לא יודע אם זה בכלל מותר בחיים פתחונית, יש בזה בעיה. כן? והראיה, שהוא לקח את ההגה, הוא משחק לו בהגה, באמצע נסיעה הוא משחק לו בהגה. הוא כמעט היה לו תאונות מזה, הוא אמר, מה עשיתי? עשיתי, שמתי לו הגה, בניתי לו הגה. עכשיו הוא גם מסתובב גם כן, אני מסתובב, הוא גם מסתובב איתי ביחד, אני מסתובב ונוסע, כן, הוא פתאום מעביר הילוך, כל מיני דברים נוסע, הוא עושה ז'ן, נוסע, מרגיש שהוא נוסע, תכלס מי נוסע, אני נוסע. אבל לא חושב שהוא נוסע, אומר לו הצדיק הזה, יואו, השתבח שמו, זה בדיוק מה שקורה איתנו, השם יתברך. נתן לו הגה ביד, אמרו, צחקי כאן, בכלל אתם לא נוסעים, אתם רק זה כאילו. הוא מסע אותנו כל מיני מקומות, תנו את ההגה ביד, כי אנחנו נוסעים, מעבירים מילוכים, נוסעים, פתאום נוסע לאט, נוסע מהר, והכל בחק זה, הוא בעצם נוסע. קיצור, אנחנו נמצאים בסרט אמיתי. ואחר כך שואלים, באים בתלונות, למה זה לא נוסע כמו שתכננתי? מסיעים אותך בכלל, אתה יודע את זה? מסיעים אותך, סע. סע, סע קדימה, סע, מסיעים אותך, סע. אז השאלת השאלות שלנו פה, בני ישראל יוצאים מצרים, צריכים לעבור על הפתיחה של היציאת מצרים, מיד על הפתיחה, לעבור דברים מוזרים ביותר. זה לא ייגמר, בהמשך גם זה לא ייגמר. יוצאים למדבר עכשיו. הפרשה הזאת, כשעצמה היא מלאה מלאה. מלאה דברים מאוד מעניינים. אבל כל הסיפור של המדבר כולו, הוא מלא מלא הרפתקאות. כל המדבר מלא הרפתקאות. כל הסיפור של המדבר זה מסעות, מסעות, מסעות. זה הרפתקאות עם הרפתקאות, וכל הספר במדבר, אחרי כן, יהיה גם כן כל פעם סיפור אחר, ובעיות אחרות, ועניינים אחרים. בקיצור, כל הסיפור חיים של הבן אדם, מלא מלא הרפתקאות. ושבאו אליי מישהו מסוים, אמר לי, תשמע, אני אתן שם כזה, צדיק הזה והזה, נראה לך שזה יהיה טוב השם שלו. נמצא שם של הצדיק הזה. אמרתי, למה לא? מה לא טוב בזה? שם של צדיק. הוא אומר, כן, אבל מישהו אמר לי ששם של הצדיק הזה, השם הזה זה שם של דינים. אז אולי יש שבב יותר מדי גדול, יש שבב גדול. אמרתי, למה לא טוב בשבב? מה אתה רוצה שיהיה לימך, שישב כמו איזה תת הלב ולא יזוז? זה סימן לא טוב בילד. אנרגיה זה סימן טוב. מה אתה רוצה? אומר לי, אבל מה, אני אתן לו את השם של הילד כזה שם, מי יודע מה יהיה? אתה צודק, כל שם שתיתן מה יהיה. שאלה מה אתה מכין, מה אתה שותה, לפי זה מה שיצא. מה אתה רוצה? אתה שותה דברים טובים, יצא דברים טובים. אתה שותה דברים בעייתיים, יהיה דברים בעייתיים. השם נועד לעזור, לסייע, שמע כגרים. שם שצדיק נועד להשפיע דברים טובים. אבל מעבר לזה, מי יודע מה, אני יודע מה מחכה לו בחיים שלו, בהפתקאות שלו, לפי העניין שלו, הגלגולים שלו. השם, בשם שהוא מקבל, בדרך כלל מרמז על המהות שלו. אתה חושב שמשמיים יתנו לך לתת לו שם? מה זה הדבר הזה? מלחמה? איזה כוס זאת? איזה כוס זאת? כוס מלחמתית זאת. מה זה? מה כתוב כאן? קפוסינו? מה זה? אנחנו צריך גם לדבר על ט"ו בשבט בהמשך. בפרט שט"ו בשבט יוצא פרשת בשלח, יוצא ביחד, שזה יום מאוד מאוד גדול. בדרך כלל שזה ביחד, זה עת רצון מאוד מאוד מיוחד. גם ט"ו בשבט וגם פרשת בשלח, שבת שירה. זאת אומרת, אתה שר... אתה שר לאילנות, מה שנקרא? כן. גם חג האילנות וגם גם אתה שר, שבת שירה. אתה שר לאילנות, בקיצור. יש עניין לצאת לפרדסים ולשיר, כן? שבת שירה וט"ו בשבט ביחד. כן. אני רוצה להבין מה החיבור הזה. אבל לפני שנבין מה החיבור, נדבר על כל אחד לבד, ואחרי כן נראה איך נתחבר שניהם ביחד. אתה לא יכול לחבר את שניהם, אתה לא יודע כל אחד מה הוא בפני עצמו. אז פרשת בשלח, אנחנו רואים שמתחיל, ויסב אלוקים דרך ים סוף. רש"י אומר שהוליכם בדרך עקומה, מסובבת. זאת אומרת, היה צריך לעשות סיבובים. אי אפשר ישירות להגיע. אז שאלנו את השאלה, בשביל מה צריכים דברים כאלה מסובבים? רק שיצאו אנשים מצרים, יצאו אנשים כאובים, שבורים רצוצים, מפורקים, ומחכים כבר די, יצאנו אל הדרור ולחירות, די, יצאנו כבר מעבדות, נגמר הסיפור כבר, עכשיו, גם כן עכשיו מתחיל סיבובים, מה כל הסיבובים האלו? והיא בשלח פרעו את העם ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרובו, כי אמר אלוהים פן ינחם העם באותה מלחמה ושבו מצרימה. כן? זאת אומרת, צריכים סיבובים פה לעשות, שלא יראו מלחמות ויחזרו אחורה, לאן יחזרו? למצרים? כן? שלא יגידו נחזור למצרים. זאת אומרת, הם יכולים לחשוב כאלה מחשבות עד כדי כך. ויסב אלוהים את העם דרך המדבר. הסיבה מן הדרך הפשוטה לדרך העקומה. למה דרך העקומה דווקא? למה? כי בעצם בדרך כלל התיקון בא בדרך עקומה. התיקון של האדם לא מגיע בדרך ישרה. אנחנו הרבה פעמים היינו רוצים תיקון מאוד פשוט, מה שנקרא תיקון ליניארי. יש פונקציה ליניארית. יש גרפים ליניאריים, אתה מכיר את הגרפים ליניאריים? וואי, שווי. כן, XT. כן. פונקציה ליניארית, אתה הכל הולך בשווה. עולה טיפה, מתקדם טיפה, עולה טיפה, מתקדם טיפה. ושאתה משהו פרבולה כזה, פרבולה כזה, משהו מסובך כזה, וחוזר על עצמו ומסתובב, עולה מתקדם, חוזר על עצמו. דברים מסובכים, זה פונקציות מאוד מורכבות. שמה צריכים ככה? למה ככה צריך להיראות? זאת אומרת כאן שבעצם בדרך הישרה יש הרבה קטרוגים, הרבה מקטרגים. כשהולכים הרבה פעמים דרך הצדדי, דרך עקומה, המקטרג לא שמה לב. זאת אומרת, יוצאים ממצרים, אחרי כל מה שסבלו מפרך, עדיין יכול להיות קטרוגים בדרך לארץ ישראל. יצאו מצרים, עבדו כל כך בפרך, כבר זהו, גמרנו, יצאנו מצרים, עדיין יכולים להיות מקטרגים. למה? כי הולכים לזכות בארץ ישראל והולכים לקבל את התורה. אבל היא גופה, זה הזכות שלנו, אתם יכולים לקבל את התורה. זה הזכות, אבל הם קטרגים יהיו. זאת אומרת, יהיה קטרוג עם זכות ביחד. הם יבואו ביחד. הקטרוג, מה פתאום הוא הולך לזכות? והזכות הרי הוא הולך לקבל. הוא הולך לקבל על עול תורה. אז הוא הולך ביחד. אנחנו נראה מה קרה שם בים סוף. בקירת ים סוף, זה לא פשוט בכלל. אבל זה מעניין מאוד שהבלבול והישועה נמצאים ביחד. הבלבול מביא את הישועה, והישועה בתוך הבלבול נמצאת. שם נמצאת, בתוך הבלבול נמצאת הישועה. כשבאו להיכנס לארץ ישראל, אז היו הרבה מקטרגים, לכן הקדוש ברוך הוא צריך לסובב אותם כל מיני סיבובים. וזה השפת אמת גם אומר את הרעיון הזה, שכבר לימד לנו פה דרך לכל החיים, כן? לא נחם אלוקים דרך פלישתים, ויציאת מצרים שורש לכל הגאולות, אז גם כן, אותו דבר גם כן, שאדם ידע על עצמו, כן? רצו שעם ישראל צריכים לעבור בדרך כל מיני דרכים כאלה מסובבות, כן? שידעו לכל הישראל, לכל החיים, אין כזה דבר שאדם החלטת משהו וזהו זה. קצת כפתור, אני מבצע, זהו. כמו שאנחנו הרבה פעמים דמיינו לעצמנו, הבא יותר מסעין לו, אני נדבתי את נפשי לעבוד השם, באתי לכבוד השם, אני מוכן לעבוד השם, אני רוצה לעבוד השם, אז ציפינו כבר שישו ישים לנו את השטיח האדום, ויקבלו אותנו עם חצוצות, טוטוטו, חיכינו לך, טטטם. וכמובן מקבל אגרופים, חיכינו לך. אם לא תצחק מזה, יצחקו עליך. הם צוחקים עליך. צוחקים. לא רק צוחקים, לועגים לך. אתה אומר, מה זה? מה הצחוק הזה? למה לועגים לי? כל הזמן לועגים לי. הבחירות לעגו לי. לפני הבחירות לועגים לי. אחרי הבחירות לועגים. כל הזמן לועגים לי. חשבתי שאחרי הבחירות לא ילעגו. גם אחרי הבחירות לועגים. אז תמיד ילעגו, יפסיקו ללעוג. אז אמרתי, תכנס למקווה, אל תצא משם, עד אחרי הבחירות, לפני הבחירות, תשאר במקווה, אל תצא משם בכלל. תשאר במקווה, במקווה לא ילגעו לך, אף אחד לא ילגע לך במקווה. במקווה אתה לא יגע לכל העולם במקווה. אנחנו צריך גם לדבר על המקווה בהמשך, כי אנחנו עדיין משובבים. אם כי בט"ו בשבט, בט"ו בשבט, מתחלף כל המהלך בשמיים. בט"ו בשבט נעשה שינוי בכל התמונה בשמיים. אתם רוצים לשמוע מה השינוי בשמיים, בט"ו בשבט, אז מביא כאן דבר נפלא מאוד. שבעצם כל הצירוף בשמיים משתנה עד כדי כך שהוא מביא את זה, כיוון שהרמז של כל החודש הזה, כן, מה שכתוב, כך מביא הרב מאפטה, כן, רב ישראל מאפטה, רב בעל רב ישראל, כן, הרב מאפטה מביא שבעצם גם הישמח ישמעאל מאלכסנדר גם כן מביא את זה. אנחנו יודעים שבכל חודש יש צירוף, צירוף מסוים שהשם, הצירוף של השם, השם שמאיר בחודש הזה יוצא מאיזשהו פסוק. נובע, כן, זה צירופים של פסוקים. יש פסוק שצריכים לכוון אותו כל ראש חודש, והוא יוצא מאיזה פסוק מסוים. בראש חודש שבט היה צריך לכוון מהפסוק שראשי תיבות שלו, המר ימירנו והיה הוא. זאת אומרת, ראשי תיבות, ה', י', ו' וה'. שם השם, כל חודש משתנה הצירוף שלו. את זה מן הראוי, זה מופיע בסידורים, בראש חודש, ומן הראוי לכוון אותו, שאומרים ברוך אתה השם מקדש, ברוך אתה השם מחדש חודשים, אז אנחנו כשם מברכים את הברכה הזאת, אז שם יש את המקום לברך עם הכוונה הזאת. כן? וזה מופיע בסידורים במוסף, מוסף של ראש חודש. שם מופיע גם הפסוק שמשם נלקח הצירוף של הכוונה לפי כל חודש. בפסוק הזה של שבט, זה הפסוק, המר ימירנו והיה הוא. כן. זה פרשת, סוף ויקרא. פרשת אחרי. אז הוא מביא, אם תשימו לב, אז יוצא הצירוף של ראש חודש שבט, זה ה' וי' ואחרי זה ו' וה'. המר ימירנו והיה הוא. עכשיו, ה' והי' זה לא, זה שיות כבר כי, אבל לא כסדר, זה הפוך. אותיות הפוכות. איפה שזה הפוך, זה מראה על דינים. אם זה לא יות, זה לא לפי הסדר, ידוע שאותיות א', ב', ג', ל', לפי הסדר, זה זמן של רחמים, והפוך, זה דין. תשרי, זה זמן של דין. למה? ת', ש', ר', זה הסדר, הולך הפוך. זה זמן של דין. א', ב', לא כסדר, זה נקרא דין. גם שם הוויה ברוך הוא. אם זה לפי הסדר, זה רחמים. אם זה הפוך, אז זה לא, זה הפוך, זה דין. לכן הצירוף י' כו' כאשר חודש ועת, זה ה' וי', אחרי זה ו' וה'. אז החצי הראשון של החודש זה ה' וי'. זה הפוך. אבל החצי השני, ו' וה', זה מצוין. י' כו' כ'. ו' ואחרי זה ה', זה סוף השם של י' כו' כ'. אז מי ט"ו בשבט מתחיל החצי השני של החודש, זה כבר כסדר. מי ט"ו בשבט מתחיל להיות כבר רחמים. זאת אומרת, עד ט"ו בשבט, זמן של דין, מאז מתחיל הרחמים כבר. והאמת היא שעוד, תמון לזה עוד כמה דברים נפלאים אולי בהמשך, נאמר מה קורה בט"ו בשבט שנעשה שינוי. כי אנחנו יודעים שטבת ושבט, טבת וחצי שבט, כמו שתמוז וחצי אב, טבת וחצי שבט, את שלושת החודשים האלו קיבל עשיו. טבת וחצי שבט, ותמוז וחצי אב. מה שקורה בט"ו בשבט, בט"ו באב, שזה זמן מקביל, צריך לראות מה, מה הקשר ביניהם. בט"ו בשבט וט"ו באב. כן. זה לא סתם קוראים לזה ט"ו וט"ו, זה לא עניין של ט"ו, אלא זה עניין שיש ביניהם חיבור בעניינים. כן. כן. אז הוא מביא כאן בהמשך, שבעצם, בעצם, בני ישראל יצאו מצרים, פרעו מגייס כל הכוחות שיש לו לצאת למלחמה עליהם. וזה פלא גדול מאוד, פלא מאוד גדול. פעם הזכרנו את העניין הזה, מהיכן הוא לקח כוחות פרעו, כאשר ידע שמצרים הרוסה. הכל חרב, הכל הרוס. החרטואים אמרו לו כבר לפני כן, אתה אינך יודע שכבר מצרים הרוסה? בסדר, כבר יצאו, שבמכת בכורות אמר להם, תצאו, תלכו, די, עזבו אותי, תלכו כבר, די. כמה לילה תלכו, תצאו. ואחרי זה פתאום, שכבר נעלמו לו מהשטח, מה זה, מה, הוא לוקח ויסור רכבו הפרשיו, הוא בעצמו לוקח אותם, הוא בעצמו, הוא לא מחכה שאף אחד יתחיל בשבילו. הנה, מיד הוא לוקח, מיד הוא זז, מיד. אלא הייתה לזה הקדמה מאוד מעניינת, שבארנו אותה, את ההקדמה הזאת, זה לא התחיל בזה, זה התחיל בזה שבני ישראל מתקדמים ונסוגים לאחור. מה קרה? למה הם נסוגים לאחור בני ישראל? הם כבר יצאו בני ישראל, התקדמו. ומשה רבן אומר להם, ודבר בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירות, בין מגדול ובין הים, לפני בעל צפון, נכיחו, תחנו על הים. עם ישראל צריכים לחזור אחורה, אחרי שכבר התקדמו. כל זה לבלבל את מצרים. את המצרים לבלבל את המצרים, לבלבל את פרעו. זאת אומרת, היה בעל צפון שהוא היה אליל האחרון שנשאר מכל האליליות של מצרים, מצרים שהייתה מלאה חרטומים, מלאה מחשפים, מלאה כוחות טומאה כבדים ביותר, אי אפשר לברוח מצרים, זה משהו סגור הרמטי, לא צריך, לא היה צריך שם גדר חשמלית, ולא גדר ביטחונית, ולא פטרולים, ולא שום דבר, זה מסודר עם חישופים. כל מה שהיה, כל זה לא לוויין, ולא מידע מלוויין, לא צריך את כל זה, מדלגים על כל זה, שמים מחשפים ונגמר הסיפור. הם יושבים בבית, המחשף עובד והכל עובד. והאליל שהיה קשור הרבה לכל הכוחות הטומאה, לכוחות כישוף האלו, זה היה קראו לו בעל צפון. האליל הזה, אי אפשר לעבור אותו, אי אפשר לחצות אותו. הוא עומד במקום שלו, הוא לא זז. הוא לא זז, הוא פשוט לא נותן לעבור אותו, אי אפשר לעקוף אותו. בני ישראל עקפו אותו, יצאו, עברו אותו. אז אם עברו אותו, גמרנו, יצאו לחירות, יצא לפני פי החירות. למה חירות? כי מי שעובר אותו, עובר נהיה בן חורין. אז זה נגמר הסיפור, עזבו אותו, נגמר הסיפור. עכשיו, מצרים התפלאו. מה הם? זאת אומרת, המצרים כאילו מכה, גם עשה שלהם, האליל שלהם, קשרו אותו למיטה 4 ימים, את האליל שלהם. שחטו אותו את האליל שלהם, לקחו את הדם, שמו על המשקופים והמזוזות, צלו אותו בכל מצרים את האליל שלהם, כל מצרים מריחה את הטרח של האליל שלהם, אכלו גם אותו אחרי כן, גמרו אותו לגמרי, עכשיו גם כן עברו את בעל צפון, מכה. המצרים היו מוכים לגמרי. עכשיו פתאום רואים שעם ישראל חוזרים אחורה, לכיוון מצרים. או, אלה מבולבלים אלו, מבולבלים לגמרי. זאת אומרת, נבוכים, מבולבלים, וכל זה מה היה? ואמר פרעה למצרים, נבוכים הם, בארץ סגר עליהם המדבר. פרעה רואה איזה יופי, בעל צפון עובד טוב, בעל צפון אי אפשר לעקוף אותו, אפילו שעקפת אותו, הוא שואב אותך אליו. אפילו שעקפת אותו, יש לו כוח מגנות מרחוק. אל תחשוב, אולי הוא נרדם באמצע שמירה, אבל הוא מתעורר מחדש, איך שהוא מתעורר מיד מתעשת, מתחיל לשאוב אליו בחזרה, והם חוזרים אליו. אז פרעה אמר, רבותיי, בעל צפון עובד, הוא רק איתו, אני נרדם קצת ומתעורר מחדש, אז הכל בשליטה, הכל בשליטה כדי מתעוררים, יוצאים מיד, אומר, הוא ועצמו, ומה פה נבוכים? הוא אומר, קדימה, ויסור את רכבו ואת עמו, ולקח אמו, ויקח את איתו אמו, ויקח 600 רכב בחור, וכל רכב מצרים משלשים על כולו. 600 רכב, אומר הבן איש חי, אומר האריזל, 600, תוריד 6 מהאות, 600 רכב, תוריד 600 רכב, כמה זה רכב? באות רכב, כמה זה אות רכב? 222. כמה זה רכב? 222. תוריד 6 מהאות רכב. 216. כמה זה 216? רש יוד וו, נכון? כן? ויצא לך בחור, כמה זה בחור? 600 רכב בחור, כמה זה בחור? 215? 214, נכון? בחור, יש לך 200 ו... 16, נכון? 216, בדיוק מדויק. כמה אמרנו קודם? 600 רכב. תוריד מהשש, 222, 200, זה יוצא לך בחור. בחור, כן? והוא הוריד להם עוד אחד וגמר אותם לגמרי. כן? זה אומר אריזל, שבעצם, כן? הוריד להם עוד אחד, זה הריו, שהרש יוד וו, מה שיצא פה, רש יוד וו. תוריד מהשש מאות מהרכב, תוריד שש מהאות רכב, שזה 222, תוריד שש, תן לך בדיוק בחור. 216? 216 שזה ריו, זה השם הקדוש, ואז... מה? בדיוק. זה השם שגימטריה יראה, שזה הגבורות, ועל ידי הגבורות הכניע אותם, כן? זה בעצם מה שהקדוש ברוך רצה להראות להם בכל הסיפור הזה, שהוא הכניע אותם לגמרי. בכל פנים, פה פרעה בעצמו משנס מותניים, עוזר חלציים ולוקח כוחות. מה פתאום, מה קרה? אז על פי הפשט הוא ראה שהם נבוכים. על פי הסוד, הסטראחה גילתה לו את הסוד של כל הסיפור. הסטראחה תמיד מגלה כל צרי היו לראש. מי שמתנדב להיות הראש של נגד עם ישראל, הוא מקבל, באותו זמן הוא מקבל כוחות פליאים. למה? כי כל צרי היו לראש. ככה זה. מי שמתנדב להילחם בקדושה, תקבל כוחות על החשבון. למה לא? בכבוד. תקבל ונגם להעיף אותך אחרי כן. פרעו קיבל כוחות נוראים מיוחד. איך הוא קיבל כוחות? כי הסטראחה מגלה לו את הסוד. הסוד, הסטראחה מגלה לו, שברגע שרומסים אותך לאדמה, עושים ממך אפס, גמור, מאפסים אותך לגמרי, נשאר לך רק לחפש איפה להתחבות מכל הסיפור של החיים שלך. שרומסים את האדם לגמרי, ממש רומסים אותם, ומה זה רומסים אותם? דורכים עליו, רומסים אותו שטוק, די, אתה מחוק. מי שלא מכיר את הדבר הזה, שם יעזור. כן. כשרומסים את האדם לגמרי, רומסים אותו, וכשהוא מתחיל מחדש, הוא הולך לקבל כוחות מעולם הרבה יותר גבוה. הוא הולך לקבל כוחות ממקום הרבה הרבה יותר גבוה, משהו חדש לגמרי הולך לקבל. אם הוא יאזור כוחות, להתחיל מחדש למרות הכל, למרות שרמסו אותו לגמרי, הוא יקבל השגות ועוצמות ממקום הרבה הרבה יותר גבוה. את הסוד הזה גילו לפרעה. ולכן, אחרי שרמסו אותו, מצרים הרוסה, הכל חרב, הכל גמור, עזבו אותך, גמרנו, הוא מחליט, על פי סברה הוא החליט, כי מה הוא החליט? כי הוא ראה שנבוכים, חוזרו נקבו מצרים, בעל צפון מושך אותם, שואב אותם. אבל בסוד של הדברים, הוא קיבל כעת אחרי זה כזאת תנופה, כאלה כוחות ממקום הרבה הרבה יותר גבוה, והוא מסביר לכל הרבותיי, אם הייתם מרגישים מה שאני מרגיש, הייתם רצים אחריי. אתם יודעים מה הולך פה? אני אומר לכם, הולך להיות פה עתיד זוהר, בואו איתי, בואו איתי. קיבל עוצמות, קיבל השגות. ככה זה עובד. זה הסטראחה גילתה לפרעה איך זה עובד. זה נקרא סוד ההתחדשות בעצם. על כל פנים, פרעה רץ אחריהם ועודף אחריהם, והם צריכים לצעוק אל השם, והם צועקים לשם. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, מה הולך כאן? הקדוש ברוך הוא אומר, עזוב, אל תצעק, עזוב, זה לא מכה את לצעקות, תמשיכו הלאה, כנסו לתוך המים. כנסו לתוך המים, אבל במים היה כתרוג מאוד גדול, במים היה כתרוג מאוד מאוד גדול. כיוון שסך הכל, אנחנו הרי יודעים מה הסיפור, אנחנו יודעים שמשה רבנו לא רצה ללכת לגאולה, כיוון שאחת הסיבות, אחד הטעמים שהוא לא רצה ללכת לגאולה, שמשה רבנו ידע שזה לא ייגמר פה. מה הסיפור? מה הסוד של הדברים? הסוד של הדברים, פרעה הרי ראינו באחד השיעורים, ניסה למשוך זמן. פרעה ניסה למשוך זמן על ידי כל מיני גזרות, כי פרעה ידעה סודות. הוא ידע סוד כזה, שאם יהיה 600 אלף איש, 60 ריבו, 600 אלף איש, בני מגיל 20 עד 60, שזה נקרא יוצאי מצרים, 600 ריבו, כן? לא משנה שהכל יהיו יחד כמה מיליונים, כולל ילדים, כולל נשים, כולל זקנים, הכל ביחד כמה מיליונים. אבל מגיל 20 ועד 60, שיהיה 60 ריבו, 600 אלף איש, אז ויהיה הזמן, ויעבור 400 שנה שכבר הם בגלות, אז יחד, הצירוף של שני הדברים ביחד, אומר שהם זכו, זהו נימר הסיפור. פרעו ידע שהם כבר הגיעו שעה 49 של התומה, הוא חיפש דרכים איך הוא מעכב אותם עד שעה 50 ויותר לא יוצאים. את זה הוא גם ידע. אנחנו בארנו את כל זה, אנחנו חוזרים על נקודה שבארנו אותה. בכל פנים, הרעיון שלו היה או אפשרות אחת, לגרום שלא תהיה ילודה בכלל, ואז מילא לא יגילו 600 ריבו, יהיה בנות, לא יהיה בנים, לא יהיה 600 ריבו, לא יהיה 600 ריבו, לא יהיה 60 ריבו, לא יהיה 600 אלף איש, לא יהיה 60 ריבו, 600 אלף איש לא יהיה, ויעבור הרבה הזמן, יעבור הזמן, אבל לא יהיה עוד 600 אלף איש, יוצא מצרים כמו שהם חכים, אז אם אלה יתעכבו, יתעכבו, שיגיעו שעה 50 וזהו, וישקעו לנצח. זו הייתה אפשרות ראשונה, הוא לא הצליח בה, כי הוא גזר, כל הבן היאור הנולד, היאור תשליחו, לא עזר לו, גם שהוא סגר את המקוואות לא עזר לו, המשיכו והתרבו הפוך, התרבו, שישה בקרס אחד, וככה התרבו למרות הכל, אז הוא הלך בכיוון הפוך. מה הכיוון שלו השני היה? לנסות לעכב שלא ייחשב ב-400 שנה של הגזרת הגלות, על ידי שבעצם המצרים הם יקו את השוטרים היהודים, והיהודים הם יקו את היהודים, אז זה נחשב שיהודים מקים יהודים ולא מצרים מקים יהודים. הקדוש ברוך הוא צחק על זה, אמר לו, זה לא נחשב, זה נחשב גזירה שלך עדיין, והזמן נמשיך לעבוד. הוא רצה לעצור את הזמן, הזמן לא עובד, כי יהודים מקים יהודים, לא מצרים מקים יהודים. ולכן מינת השוטרים היהודים, אם יהודים מקים יהודים, אז נמצא שזה גזירה של עם ישראל, לא גזירה של המצרים, ולכן זה לא נחשב בגזיר 400 שנה, והוא חיכה, ולא יהיה 400 שנה, ועד שישקיעו ב-50, בשער 50, ויגמרו את הסיפור. לקדוש ברוך הוא, גם את זה מנע ממנו, ולכן היה, הכל מתקדם יפה, רק מה הבעיה? שעוד אותו רגע לפני שהולכים לשקוע שער 50, הקדוש ברוך היה חייב להוציא אותם במהירות, ולא נגמר התיקון. מכיוון שלא נגמר התיקון, לא גמרו את הבירור, משם בעצם קרה מה שקרה, שבעצם משה רבנו לא יכול להיכנס לארץ ישראל, ומשם גם כן נגרם החורבן הראשון וגם החורבן השני, וכל מה שנתגלגל עד שאנחנו משהו מחכים עד במשך צדקנו, כל זה נגרם מכיוון שהגאולה הראשונה לא נגמר התיקון. אם היה נגמר התיקון גאולה ראשונה, היו נכנסים לארץ ישראל מיידית, בונים את בית המקדש, ונשאר פה, נגמר הסיפור, תחיית המתים, הכל נגמר כל הסיפור. אבל כיוון שיצאו במהירות, כן, לא הספק בצלחם להחמיץ, והיו חייב לי בחיפזון לצאת, אז לא נגמר התיקון, והכל הכל נמשך עדיין. ומילא, את כל זה פרעה יודע, תבינו רבותיי מה יודע פרעה. מה סיטרא אחרא יודעים עלינו שאנחנו לא יודעים עליהם? הם יודעים הכל, הכל הם יודעים. בגלל את כל התהליך השמיימי, איך הדברים פועלים למעלה, זה הפלא בכל הסיפור, הכל הם יודעים. וכעת, על הים יש קטרוג מאוד קשה, קטרוג מאוד כבד על הים יש. עד כדי כך, הם לא יכולים עדיין לשיר, עוד לא הגיע הזמן שירה, אנחנו כבר שרים כי זה שבת שירה, אבל הם עוד לא יכולים לשיר, כן? גם עוד לא היה מושג שנקרא ט"ו בשבט, כי לא היה עדיין אילנות, כן? בארץ ישראל. אומר המדרש, אומר אלקוד שימוני, והמים להם חומה, בשעה שירדו ישראל לים, ירד גבריאל עמהם, והקיפם ושמרם כחומה, והיה מכריז בין מים למים, היזהרו בישראל שעתידים לקבל התורה מימינו של הקדוש ברוך הוא, זה מצד ימין, ולשמאל היה אומר היזהרו באלו שעתידים להניח תפילין בשמאל, ולמים שלפני המער היה אומר היזהרו באלו שעתידים שיהיו חותמים לפני בברית, ולאחרים אמר היום היזהרו שבאלו שעתידים להראות קשר של תפילין וכנף ציציותיהם מאחורין. כל זה מזהיר להם. בינתיים, והמים להם חומה, ממשיך המדרש, ילקוט שמעוני, ירד סמכמם, תקשיבו רבותיי מה שקרה פה בים, משהו נוראי, יורד סמכמם ומתחיל לקטרג. מה הקטרוג שלו? ירד סמכמם ואמר לפניו, ריבונו של עולם, לא עבדו ישראל עבודה זרה במצרים? מה אתה עושה להם ניסים? הם עבדו בישראל עבודה זרה במצרים. נכון, היה כישופים, היה תומות, אבל הם הגיעו למתת שערי תומה בעניין הזה. הם עבדו עבודה זרה במצרים ואתה עושה להם ניסים? והיה משמיע קולו לשר של ים. שמחמם משמיע קולו לשר של ים, לים יש גם כן שר, כל אחד יש לו שר שם. כן, יותר מ-20, שם קרה הרבה יותר, כן. שם שרים על כל דבר יש שר, שר של ים. והשר של ים התמלא עליהם חמה וביקש להטביע אותם, את עם ישראל. מה, ככה, עבודה זרה? השר של ים מתרגז, להטביע אותם. השר מתרגז, שם ביניהם מתרגזים. הוא משמיע לו, הוא מתרגז ומנטביע אותם. מיד השיב לו הקדוש ברוך הוא. עכשיו נכנס הקדוש ברוך הוא לתמונה. הקדוש ברוך הוא כעת לא מחכה למלאכים שהם ילמדו זכות, אין זמן לזה, הוא נראה עצמו מלמד זכות. אומר הקדוש ברוך הוא, שוטה שבעולם, וכי לדעתם עבדו, הם מרצונם עבדו את העבודה זרה, והלא לא עבדו אלא מתוך שעבוד, ומתוך טירוף דעת. בלבולים. ואתה דן שוגג כמזיד, ואונס כרצון, זה אומר הקדוש ברוך הוא לסמך מהם. הם היו מטורפים ומבולבלים במצרים. אתה דן לי שוגג כמזיד ואונס כרצון, על מה אתה מדבר בכלל? כיוון ששמע שר של ים, השר של ים עכשיו שמע מה שהסמכים אמר, והוא התרגז על עם ישראל, אבל נשאר, הוא עכשיו מעוצמן, איפה הוא מציא את העצבים שלו עכשיו, שר של ים, איפה זה הולך? אז מה, זה לא סתם, זה לא נעלם פה עכשיו, יש חמה, לאן הולך את החמה הזאת? כיוון שמע שר של ים, אותה חמה שנתמלא על ישראל, החזירה על מצרים. כשאמר וישוע המים, שם הוא ישראל על מצרים. זאת אומרת, בעצם, הקדוש ברוך הוא לא חיכה לאף מלאך, בעניין של הקטרוג הנוראי הזה, ולימד עליהם זכות, אתה בא ללמד, דבר ככה עליהם, תקשיב רבותיי, מה עסקינן פה? עבודה זרה, הדבר שהכי הקדוש ברוך הוא מקנה לזה. הקדוש ברוך הוא מאוד כועס על עבודה זרה. אין חרון אף בא לעולם, אלא עבודה זרה. בעבור עבודה זרה, בא חרון אף לעולם. דינים, כעס, חרון אף, בפעל בשעת צרה, שהסזן מקטרג, השם ישמור, עבודה זרה. ופה בדיוק הפוך. הקדוש ברוך הוא בא למד זכות, אז העבודה זרה שהם עבדו, זה היה מטירוף דעת, מתוך בלבול הדעת, מתוך בלבול חושים, מתוך טירוף השכל. זה אומר הקדוש ברוך הוא, ואתה רוצה לדון לי שוגג כמזיד ואונס כרצון? מפה תבינו רבותיי מה יגידו עלינו, על הדור של הבולבל שלנו. מה הולכים להגיד עלינו? עם הפלאפוניה שלנו. כל הזמן צמודים לפלאפון. אנחנו כל הזמן עם הפלאפון צמודים כל הזמן. אתה קם עם הפלאפון, יושב עם פלאפון. איפה הפלאפון? אתה כל הזמן מחפש את האיפון, שם אותו, תפנח את הפלאפון. יואו, זה על רוטט, איך לא שמתי לב. יואו, יואו, יואו. זה פה הנה, טוב שחזרת לי אותו. איזה דבר זה? אתה הולך לישון, אתה חייבת איפה הפלאפון נמצא. אתה קם, אתה יודעת איפה הפלאפון נמצא. איפה הנחת אותו? איפה שמתי? יואו, זה על רוטט. כל הבית רוטט עכשיו. אני מחפש אחריו. איפה הפלאפון? איפה שמתי אותו? שיוויתי פלאפון נגדי תמיד. כל היום איפה הפלאפון? כל הזמן צריך לצמוד לדעת מה קורה בפלאפון. לא ייתכן! זה דור רגוע. זה נקרא רגוע. זה בלבול אחד גדול. זה בלבול אחד גדול. זה בתת מודע, אתה יושב ללמוד, ושם יצא לך את הפלאפון, אתה יושב לך פלאפון, אתה לא מבין שבתת מודע מונח לך שמישהו יכול להתקשר כל רגע? טוב, קפצות, צולצול. לא, בסדר, איתו אני יכול להסתדר, כן, נמשיך הלאה. אך אני חייב לענות לו, מה אני עושה איתו? אלא אם כן אתה מחליט, יאללה, אני סוגר אותו, יאללה, אני עכשיו שקט. זה כבר, הכוונה, השברתי, סגרת אותו. מה, העולם לא מסתובב, הגלובוס לא מסתובב אם אתה סוגר את הפלאפון? הגלובוס יעצור אם אתה סוגר את הפלאפון? מה יקרה לגלובוס אם תסגור את הפלאפון? מה יקרה לו? הוא יתנגש בגלובוס אחר? מה יקרה לו? מה יקרה לגלובוס אם תסגור את הפלאפון? ריבונו של עולם. העולם מתנהל בלעדי הפלאפון שלך או לא מתנהל? כן, אבל יהיה תקלות, כן. זה מה שמונח לנו בראש. זה גורם שקט נפשי, זה בלבול אחד גדול. אז הם נקראים מבולבלים, שהיו במצרים, מה אנחנו, מה שכל אחד איתנו נעשה. ואחרי כל זה, ברוך השם, נפקע הים, והיה שם שירה בים. אבל אנשים חושבים שזה נגמר, זה מאוד פשוט כל הסיפור, זה בכלל לא פשוט היה. נכון, הם שרו שירים מאוד יפים, שרו כולם, ממש כולם, בצורה של מקהלה מאוד יפה. זה פלא גדול, אפילו לעוברים ממי אימם שרו. שרו כולם, אבל זה לא שנפקע הים ועכשיו שרים. זה לא, לא, בכלל לא פשוט. הים לא נפקע וזהו. הים נפקע, אומרים חזל, נפקע בצורה כזאת כמו שפותחים ריצ'ראץ'. הוא נפקע ונפתח לאט לאט. הוא לא נפתח בצורה כזאת שנפתח וזהו, הולכים, מתקדמים. 12 גזרים, 12 שבטים וכו', והיה חומה ויכולת לכתוב פירות ולשיר, הכל נפלא. אבל תכלס, הים נפתח כמו ריצ'ראץ', כל רגע מחדש, נפתח או לא נפתח, נפתח או לא נפתח, עד שהגעת בסוף. כל רגע היה ניסיון שם, בתוך המים. כל רגע ניסיון. אבל יש שם הרבה הרבה ניסים, הרבה ניסים היו שם. הרבה ניסים בכלל היו, כל הסיפור שם היה, כל כך הרבה ניסים היו שם בכל הסיפור, או לפני קריאת ים סוף, אחרי קריאת ים סוף, הרבה ניסים היו שם. כי בסך הכל, צריכים להבין, הם נעים פה, כמה מיליונים נעים פה ביחד. כמה מיליונים נעים פה. הוא מסיפר, חזקי לוינשטיין עליו השלום, סיפר שהוא זוכר בנערותו בכלם, שהיה, הגיעו הגרמנים במלחמת העולם הראשונה, אז הם היו סך הכל 13,000 חיילים, היו צריכים לחצות את העיר שלו. חצו את העיר. לקח להם יום שלם, 13,000 חיילים, לחצות את העיר מצד לצד. מאומנים, תורגלים, נעים בצורה מסודרת, מפקדים, מפקדים. הם נעים, רק נעים. 13,000 חיילים, לקח להם יום שלם לחצות את העיר שלו. אז הוא אומר, תאר לך איך נעים פה כמה מיליונים, כולל נשים וילדים וסקנים והכל מתהלכים, ואנשים גם מפורקים מהעבודה בפרך, זה לא חיילים אומנים. איך הם זזים בצורה כזאת מסודרת, ופרעה הקריב, בדיוק הגיע עד אליהם ולא נגע בהם, באיזו צורה כל התנועה הזאת הייתה, לכאן ולכאן. הרי הם קמו על משה רבנו לפני קריאת ים סוף, קמו עליו. מה אתה מחזיר אותנו אחורה? הם בינינו כבר עם מצרים, אתה הולך לקחת לנו עמוד המדבר? מה אתה רוצה מאיתנו? מה אתה עושה לנו? אחרי כן זה המשיך הלאה הדבר הזה, המשיך הלאה. גם אחרי קריאת ים סוף, זה לא נגמר הסיפור. ואנחנו שואלים את עצמנו, איפה רחמי השם? איפה רחמי השם? אחרי שנקרא הים, אחרי שכבר היה כל הסיפור הזה, מה אתה עושה לנו כאלה הרפתקאות מוזרות? כבר היה ים, נקרא ים סוף, גמרנו, נגמר. עמדו בניסיון כזה קשה, גמרנו. היו מצרים עבדים, עמדו בפרך, גמרנו, די, יצאו במצרים, נפטר, נפטר הים, תן לחיות. מה עכשיו, פתאום שלושה ימים, אין מים. אין מים שלושה ימים, פתאום אין מים. מה קורה? מה זה אין מים? למה אין מים שלושה ימים? מה יהיה? אולי חודש לא יהיה מים, לך תדע מה יקרה. מה נראה, שיהיה מים מחר? לא יודע, לך תדע. איך מדבר עם השני? שלושה יום, היום לא היה, אתמול גם לא היה, מחר, לך תדע מה יהיה מחר. מה אתה, שלושה ימים גדולים מים? בטח, בטח, יכול להגיד אותנו חודש בלי מים. סגרו את הכל תאגיד המים, סגרו את הכל פה. אמרו שהכנרת ירדה, אין מים, יש מים, אבל הכנרת עלתה, אבל המים המחירים עולים. לא יודעים איך זה עובד דווקא. הכנרת עלתה, המחירים עולים. אז מה אם הכנרת הייתה יורדת? אז בכלל מה היו כאן מהקורה? כאן המחירים היו יורדים, לך תדע. הולך לפי הכנרת. הכנרת עולה, המחירים עולים, הכנרת יורדת, המחירים יורדים. אבל אנחנו צריכים להתפלל שהכנרת תרד, המחירים ירדו, לך תדע. אנחנו לא יודעים איך זה עובד הדבר הזה. זה מאוד לא מבינים. הוא אומר שהכנרת עולה והמים עולים, והמחירים עולים. לא מבינים. אנחנו להתפלל שהכנרת תרד, אנחנו כבר לא מבינים כלום פה מה הולך. סיפחו את כל הפונקציות, פונקציות ליניאריות, פרבולות, פרבולות, אני לא מבין איזה פונקציות מורכבות יש פה. לא עבדנו, למדנו על צוף דעתם, איך זה עובד העניין הזה, עם הכנרת, עם המחירים במים. אבל שלושה ימים אין מים, תכלס, הם היו חוקים מהכנרת. שלושה ימים לא היה מים, מה עושים אין מים? קמו על משה רבנו, הרסנו את החיים, גמרת את החיים, יצאנו אחריך, האמנו בך. בסדר, עשית לנו מופתים מצרים, הלכנו אחריך, הלכנו למדבר. בלבלת אותנו בעל צפון, קיבלנו את זה. אחרי כן, הבנו מה קרה. אחרי שדה ים סוף, גם כן נכנס אותנו לבעיות, הבנו. שלושה ים בלי מים, תגיד לי, אתה לא מישהו פה ילדים קטנים? מה אתה רוצה לעשות אותנו, משה רבנו? אתה רוצה להרוג אותנו? מה אתה עושה לנו? משה רבנו אמרת, רבותיי, הוא פונה לקדוש ברוך הוא, למה צריך ככה להיראות? הקדוש ברוך הוא אומר להם, לקדוש, לשם יתברך. משה יתברך, משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, כן? והם מצאו מים, והוא אמר, אתה לא יכול לשתות מים, ואלינו עם על משה, למה אני שתה? ויצעק אל השם, משה רבנו מעצמו, הוא מרחם עליהם, מה אתם רוצים? אחרי זה בא הדיבור הנפלא, שמשל, ויאמר, אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך, וישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו ושמרת את כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי מצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאך. הקדוש ברוך הוא מבטיח, כל המחלה אשר שמתי מצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאך. ופה חז"ל שואלים במסכת סנהדרין, שהשאלה הידועה המפורסמת, מה הבעיה? מה בעצם הקדוש ברוך הוא מבטיח? אני לא אשים עליך מחלות. את המחלה שמצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאך. מי צריך רופאך? אתה לא אשים מחלות, אתה לא צריך רופא. הקדוש ברוך הוא מבטיח, תשמע בקולי, לא אשים עליך מחלות, למה? המחלות ששמתי מצרים לא אשים, כי אני השם רופאך. אז אתה לא תשים מחלות, מה צריך כי אני השם רופאך? זה מיותר. ואם אתה אומר אני השם רופאך, אז מה אכפת איזה מחלות תשים? מה אתה תרפא אותנו? אז מה בעצם הבעיה? והמתן מחדד את זה בליקוטי הלכות, השאלה הנפלאה שלו. מה בעצם הנקודה? הוא אומר שבעצם יש סוד גדול מאוד. שאדם להגיע לתיקון שלו, אין תיקון של, אין דבר כזה שתיקון יגיע אחרי קלקול, יגיע בצורה כזאת שהכל הולך בעלמי מנוחות ינעלני. לקלקל היה קל מאוד, אז אתה רוצה גם לתקן שיהיה קל. לתקן זה לא כך פשוט. מה פה, מה זה נקרא לקלקל? אתה לא, יש אדם בנה משהו, בנה, תח שבר את הכל. עכשיו אני אראה לך של לקחת את ההריסות ולנות מזה משהו, זה יהיה כל כך קל. היה פה משהו בנוי, הרסת אותו. הרסת, תחת עכשיו לך תאסוף את כל השברים, תתאים אחד לשני. זה סיפור כבד מאוד. איך ראינו שבוע שעבר. רב זושה בעצמו, ראינו את הסיפור, שרב זושה הלך בעצמו, בשביל אחד שרצה לחזור בתשובה, הלך והתענה והסתגף בשבילו עד כדי כך, שרב זושה עשה בשבילו גלגולי שלג, עד שהוא הגיע ממש פיקוח נפש. בבית עצרו אותו רב זושה, ראינו שהוא שעבר את זה. הוא לא גמר את הכל, הוא נשאר עליו רושם במצח לרב זושה מהעבירות של השני. רבי חנין זושה ראה את זה, אמר לו, מה עשית? אתה, מה אתה עושה? אתה מקריב את הנשמה שלך בשביל מישהו אחר? ונחלשה דעתו של רב זושה, ובסוף הוא מחל לו. אבל ראינו בסוף אבא של רב זושה, אבא של רבי חנין זושה, שאמר לו את זה לרבי זושה, נתן לו, התגלה לו מעולם העליון, גילה לו כוונות מה לכוון המקווה, ונמחק לו הפגמים. אבל הוא לקח עצוב פגמים של מישהו אחר. אין דברים, זה דברים לא נעלמים סתם. מה עושים? אז ראינו גם כן שרבנו אמר מפורשות, פעם אנחנו בעצם ואמר מפורשות, יש להקל אופן התשובה לחוטאים. דורות קודמים היה צריך גלגולי שלג והיה צריך דברים קשים. דור הזה כבר לא שייך. איזה גלגולי שלג אתה רוצה? מה זה, זה סקי אתה חושב? זה לא סקי, מה זה גלגולי שלג? גלגולי שלג זה, זה להתגלגל בשלג כפשוטו. זה בלי בגדים, גלגלים השלג, זה, זה רק לחשוב על זה, אתה הלכו לך החיים, רק לחשוב על זה לבד. אז מה, מי עשה גלגולי שלג? מי עשה את הדברים האלו בכלל? למה אדם חושב שגלגולי שלג זה הולכים עם סקי. גם זה לבד אומר, אין לי כוח לסקי, גם אין לי כוח. גם לחשוב על סקי מטרוטיקון לנו. סתם סקי לבד, אתה אומר, עזוב אותי עכשיו, תן לחיות. הם אומרים לך, אז אתה יודע קצת סקי בשביל תיקון. אני אומר, עזוב, מה קרה לך, תן לחיות. אני רוצה בוריקס בשביל תיקון, אני אומר לי, סקי תיקון. טוב, מישהו אומרים לך, תאכל פירות, אתה נותן תיקון. אומר, גם זה כבד עליי. אתה מדבר איתי על גלגולי שלג. תבין, רבותיי, איזה דור אנחנו נמצאים. כן. אתה אומר למישהו, מקווה כל יום, זה תיקון מאוד גדול. אומר הרב, פעם בשבוע זה תיקון, לא תיקון. אמר לך, מקווה כל יום. אומר לי, פעם בשבוע זה טוב או לא טוב. מה אני אגיד לו, זה לא טוב? הוא לא יתבול גם פעם בשבוע. אבל אמרת, לפי המצב שלך, צריך כל יום לבוא מקווה להיות. מה נעשה? מה אנחנו יכולים לעשות? גם זה קשה. גם זה קשה. גם זה קשה. מה זה מקווה? אתה הולך לצלול בבריכה שם. לא, גם זה קשה לו. אז כי אתה מדבר איתי בגלגולי שלג. אז להרוס זה מאוד קל, ואחרי כן לבנות, זה לא פשוט, מה עושים? אז בא רבנו אמר, יש להקל אופן התשובה לחוטאים. שהמים רחמו עלינו, אמרו, יהיה דור חלש. לא, זה לא ילך ככה. ידעו את זה משם, ידעו בדיוק מה הכוחות שלנו. ידעו איפה נראה, איך נראים דורות קודמים, ואיך אנחנו נראים. ידעו בדיוק, ידעו בדיוק. ידעו, זה לא חוכמה היה... אבל מה? בכל אופן, התיקון הוא לא נעשה בצורה כזאת פשוטה, אלא אמור לשלום מר לימר. מה פירוש? הפסוק אומר מפורשות. שכמו שכל תרופה שלוקחים יש בה איזו מהירות מסוימת, אז גם התיקון נעשה בצורה כזאת. אך מה, מה אומר רבי נתן מקוטעי הלכות? שהמקטרג הגדול יודע, יודע שאם אדם יקבל את התיקון שלו בקלות ולא יתרעם על זה, אז הוא יזכה. אז מה עושה? הוא מכניס לו בראש מחשבות. למה זה ככה? למה? מה זה? מה זאת אומרת? זה טעות. לא, לא מוצדק. לא מוצדק, ואז הוא אומר, מה, קדוש ברוך הוא, מה הדבר הזה? למה? מה, אתה לא יכול אחרת? אין לך אפשרות אחרת? למה אני צריך לסבול? לסבול כל החיים האלה? מה, נועדתי לסבל? אל הסבל נולדתי? נולדתי אל הצרות והצער והמרירות נולדתי? למה לא יכולתי להיוולד אל חיים יפים כמו פרפר נפלא, שמטייל בין פרחים, ועם הצוף מפרפר, מפרח לפרח, מטיל פה צוף, לוקח מפה, כמו פרפר נפלא, שמטייל לו בין הפרחים. למה נולדתי אל חיים כאלה מרים רורים? רבותיי, זה לא מצחיק. זה שאלת השאלות. זה שאלת השאלות. זה שאלה שמתסבר את החיים. זו שאלה שאנשים הולכים איתה. חיים אותה ונשמית השאלה הזאת. אני מקבל את הטלפונים אליי הביתה, כן? אתם, אנחנו צוחקים פה, ואני לא יודע מה לעשות בטלפון לכם, מה לענות להם. קשה להיום איזה יהודי, שהוא לא עליכם בצער גדול מאוד. ולכאורה נראה שיש קצת, נרגע קצת משהו שם בצערה שלו, שמרחם. והרופאים באו יעצו לו משהו, איך לסבך את העסק עוד יותר, כי זה נרגע. אמרו לו, אם זה נרגע, שירגע לתמיד. כן. לא אגיד לכם בדיוק מה, כדי שלא יתנדעו על מה מדובר פה, כן? אבל הרעיון היה, הרופאים יעצים לו משהו מסוים, שיפתור את הבעיה מהשורש, מה שנקרא. כל דבר מהשורש. ולכן, אפילו שהמצב רגוע, לך לדע מה יהיה ילד יום. הוא שאל אותי מה דעתי. הוא החליט כבר שהוא לא רוצה מה שהם אומרים, רגוע עכשיו, ברוך השם. מה אני אומר? אמרת לו גם, מה זה מה ילד יום? מה ילד יום? כל אחד יכול להגיד מה ילד יום. אדם יודע מה ילד יום? מישהו יודע מה ילד יום בכלל? תראה מה המדענים כל פעם אומרים, העולם יכול להיות להיגמר, חור באוזון, חור באף, חור בזה. לך תדע, כל מיני חורים מוצאים לך, איך תדע מה איזה חורים הולכים ליצור לך מחר, מחרתיים, מה אתה מדבר איתי בכלל? זה המדענים. ואנשים פשוטים מה יגידו, ואדם, ואנשי, זה האסטרולוגים, והקוסמונאוטים, והאסטרונאוטים, כל אחד יש לו מה להגיד. זה אומר שהעולם נגמר, זה הולך להיגמר, זה הולך להיגמר, או בין נגמר להיגמר. כל אחד ממציא משהו אחר, ואתה כל מיני חי פה בכזה מבול של בלבול. כן? לפני מזמן אמרו שהעולם הולך להיגמר, כן? מי, כן? היה, לפני כן היה עולם של בג, הבג 2000, מי שזוכר את הבג 2000, הוא הולך להיגמר, יהיה בג, נגמר הסיפור. בג, ואני נעלמו דברים. היו כל הזמן מוצאים דברים אחרים, כל פעם משהו אחר שהעולם הולך להיגמר. הקדוש ברוך הוא אומר, חכו, לא כך מהר נגמר, יש לי איתכם עבודה עדיין, יש לי עבודה איתכם. אבל מה? אתה לא יודע, אתה יודע מה ילד יום? יכול להיות מה ילד יום. מה ילד יום? כל יום שאתה, כל יום צריך להיות לקדוש ברוך הוא, אותו היום. תודה רבה לך השם, אותו היום. מה ילד יום? מייחלים לשם יתברך, יום חדש. אתה הולך כעת להבטיח לעצמך את החיים? מה אתה יכול? בשמע, עזוב עכשיו, אמרת לו, תרגע, תעזוב. אבל את העולם של, את הבלבול שמנסים לבלבל כל אחד, באיזה אופן? והנה פה בני ישראל יוצאים ממצרים, יוצאים מכל הסיפור הזה, אז המקטרג יש לו שיטה. הוא הולך להסיט את הבן אדם שלא יקבל את מנת היישום שצריך לקבל בשביל התיקון שלו. למה? פה מסביר רבי נתן את הליקוטי הלכות בשורה נפלאה. אומר רבי נתן, תקשיבו מה שאומר. על מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח, הבטחה מפורשת. כל המחלה ששמת מצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאיך. מה אתה מבטיח כזאת הבטחה? מסביר רבי נתן שבעצם הסיפור הוא כזה. אם תשמע בקולי, אומר הקדוש ברוך הוא, כל המחלה שמתי מצרים לא אשים עליך. מה זה מחלה של מצרים? דברים כאלה קשים, שאתה לא יכול לעמוד בהם, אני לא אשים עליך. אלא מה אני אשים עליך? דברים מדויקים שאתה יכול לעמוד בהם. כי אני השם רופאיך. אני השם שיודע בדיוק מה הכוחות שלך. אני השם, אני בראתי אותך. אני יודע בדיוק מה הכוחות שלך שאתה יכול לעמוד. לכן, המחלה שמתי מצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. אני מטפל בדיוק בבעיות שלך, אז אני יודע בדיוק מה אתה מסוגל לעמוד. אבל מה עושה המקטרג, אומר רבי נתן? הוא הולך ומקטרג, הוא הולך ומסית את האדם שיתרעם ויתלונן. יתלונן! מה, למה ככה זה נראה? ואז, מה אומר לקדוש ברוך הוא? אתה רואה? אתה רואה שהוא מתלונן? גם המעט שנתת לו, שזה בעצם רחמים עצומים, הוא לא מוכן לקבל. ואז צריכים להביא לו בחזרה את האורגינל, את הצרות חס ושלום שהיה צריך לקבל לפי האורגינל, שבזה הוא כבר לא יכול לעמוד. זה בעצם התוכנה של הסטרה, של הבעל דבר. הם יודעים שהכל מה שנעשה איתנו זה רחמים נוראים. אבל, ולמה? בשביל התיקון שלנו, כל אחד לפי התיקון שלו. מדויק, מדויק לפי הכוחות והתיקון שלו מדויק. שבדיוק המהירות שהוא צריך לעבור בדיוק לפי התיקון שלו. ואז מה מסיתים את האדם להתלונן? למה ככה זה נראה? למה יש לי בעוד בעיית פרנסה פתאום? מה פתאום פרנסה? למה שידוך תקוע? למה השלום הבית נראה ככה? למה הילדים שלי נראים כמו שנראים? למה השכנים טוב להם? למה השכונה אז ככה נראית? למה אני הכי סובל מכל המזרח התיכון? למה אני טיפוס כזה בעייתי? למה נולדתי לצער והצרור? למה נולדתי לשמחה והדרור? בקיצור, דפקו לי את החיים. מי דפק לך את החיים? מי עשה לך את זה? מי זה? הוא לא רואה לו, מי זה? מי זה? מי? הקדוש ברוך הוא? אה, טוב, עזוב. הקדוש ברוך הוא שבגודל רחמנותו כל תנועה איתנו זה כאלה רחמי שמיים נוראים, הוא דפק לך את החיים. מה העולם, מה הוא עשה פה? לא, זה לא זה, הקדוש ברוך הוא ודאי רחמן, אבל לא יודע, אבל הסיפור שלי קצת היה טעות במחשב. קצת טעות. שום טעות אין המחשב, הכל התוכנה מדויקת, מדויקת! טוב, אז אני כנראה טעיתי, אני גרמתי זה לעצמי. אני גרמתי לעצמי את החיים האלה, אמרים, אמורים. גם זה, גם אתה לא, גם אתה לא עשית לעצמך את זה. זה מסלול שאתה צריך לעבור אותו. רק מה הנקודה? שאם אתה תתרעם, אז זה מה שקורה פה. אז מה שאומר רבי נתן, אתה אדם מתרעם, אז בעצם הוא גורם שהוא יחזירו לו את הבעיות האורגינליות שהיו צריכות להיות לו לפי התיקון שלו באמת. מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח שזה לא יקרה לך. הקדוש ברוך הוא אמר, מחלה ששמתי מצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. המחלה ששמתי מצרים, הצרות ששמתי מצרים, מכות ששמתי שם, שהם דברים שהם לא נתפסים בשכל. תבינו רבותיי, חז"ל אומרים שכל מכה שהייתה במצרים, בהתחלה זה התחיל גם עם עם ישראל קצת. כמה שעות היה עם עם ישראל וזה הפסיק. למה? כדי שאיך עם ישראל יעריכו מה המצרים סובלים. נתנו להם קצת לטעום והעבירו את זה הלאה. כל פעם, כל מכה, מכה דם, בהתחלה קצת הופיע דם במקום מים, אחרי זה העיפו להם. זה נרגע נהיה מים. והמצרים נשאר רק דם. אבל בהתחלה שכמה שעות היה רק דם, מה קרה פה? כמה שעות דם? אצלהם זה היה חודש שלם. אצלהם היה פה היה... פה היה כמה שעות, רק שתבינו כמה זה קשה, תעביר את זה. אז עם ישראל ידעו בדיוק מה זה המכות של בני ישראל מצרים. אז הקדוש ברוך אמר להם, תדעו לכם, כל מה שהמצרים לא היה, זה קינים, זה שכין, זה ערוב, זה דברים קשים ביותר מה שהיה שם. כל אני לא אשים עליכם. הם כבר מילאו את הסאג, ידעו שאת הסאג, אמרנו, נגמר הסיפור איתם. אבל איתכם, אני יש לי מהלך של רחמים, של תיקון. רק מה עושה הבעל דבר? הוא מסית את הבן אדם. שיתרעם. למה? למה זה ככה? במה זה מתבדה התרעמות שלו? לא רוצה את זה, לא רוצה ככה, לא רוצה. לא רוצה. אני בורח. לאן? בורח. לאן אתה בורח? בורח. כל אחד מוצא לו לאן לברוח. מוצא לו לאן לברוח, הוא ימצא לאן לברוח. הוא בורח! אין לאן לברוח, סתם אתה בורח. אף אחד לא יכול, אין לאן לברוח, אין לאן לברוח. אין. אין שום מקום בכל המרחב כולו. לא בעולם הזה ולא בעולמות רוחניים, אין לאן לברוח. אין לאן לברוח. יש רק לחפש את הנוסחה, איך עובדים בצורה נכונה, ונמשך את עשיית דשמיה. זה הכל. אין לאן לברוח. אנחנו לא ברנו את עצמנו, ואנחנו לא החלטנו לעצמנו שום דבר, וגם לא שאלו אותנו, ולא תקסו איתנו עצה, באיזה סיפור להוריד אותנו. אלה החליטו, שמיים החליטו, והחליטו לנתנו את הפונקציה, וסייטה, זה הכל. סע, נתנו לך, אמרו לך, סע, 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 תקדם, סע. נתנו לך גם הגה ביד, ואמרו תסע, נתנו לך הגה. ואתה יושב ברכב, ויש פה נהג עם הגה, ואתה נותן לך הגה של דמי, ואתה חושב שאתה כל מה נוהג, בעצם הוא נוהג, ואתה כאילו נוהג. נתנו לך כמשחק הזה, שאתה כאילו נוהג. מה שאמרנו לך את השיעור, אתה יושב ברכב, יש נהג עם הגה, נוסע בהגה, ולך נתנו הגה דמי כזה. אתה נוסע, ובעצם הוא נוסע, ונראה לך כאילו שאתה נוסע, מעביר הילוכים, רק הוא נוסע, אתה כאילו. ואחרי אתה מתרעם, למה זה לא נוסע לפי כמו שתכננתי? זה לא נוסע, למה זה נעצר פתאום? ההילוכים אצלי ביד, למה זה נתקע? אולי אין דלק, נשים דלק. שם דלק לא נוסע, שם עוד פעם דלק לא נוסע. אולי החלפתי את זה לשמן, החליף דלק, אולי החלפתי מן השמן לדלק, שם לא עוזר כלום, שואב את השמן, את הדלק, שם שמן, שואב את השמן, שם דלק, שום דבר לא עוזר, לא עוזר ככה. אתה אף פעם לא היית הנהג דרך אגב. גם כשזה הלך לך טוב, גם כשזה לא הלך לך, אף פעם לא היית הנהג. נותנים לך את הרשע כאילו אתה הנהג, סע. זה הכל. לכן זה, כל הסיפור שלנו פה ממשיך הלאה, זה המשך, הפתקאות נמשכות הלאה, זה לא נגמר פה הסיפור. זה הפתקאות האלה ממשיכות הלאה, יש פתאום אוכל, פתאום אין מן, יש מן, עוברים כמה ימים, פתאום אין מן, חולפים עוד כמה ימים, פתאום אין, פתאום יש. עד מתי זה נמשך הסיפור הזה? עד שמגיע המלאק. אחרי זה עוד פעם אין מים שם, עוד פעם אין מים. אז בסוף מגיע המלאק, כל הפתקאות האלה הגיע המלאק. היש השם מקרבנו עם עין. היש השם מקרבנו עם עין ויבוא המלאק. אומר רבי נתן, היש השם מקרבנו עם עין ויבוא המלאק? הם שאלו, השם איתנו או לא? ויבוא המלאק. מה אדם חושב שהוא קורא את זה? שהם שאלו, השם נדבך איתנו או לא איתנו? כן איתנו, לא איתנו? הגיע המלאק. אומר לו, מה פתאום? השם איתנו, לא השם איתנו, כן איתנו, לא איתנו? זה המלאק בעצמו. ויבוא המלאק, זה המלאק. השם איתי עוד נגדי. השם רוצה לעזור לי או לא רוצה לעזור לי? זה המלאק בעצמו. השם ודאי רוצה לעזור לי. נקודה. השם ודאי רוצה לעזור לי. נקודה. השם ודאי איתי. נקודה. למה ככה זה נראה? זה מהלך התיקון. זה כל הסיפור לאורך כל הדרך. השם ודאי איתי. ודאי איתי ולטובתי. למעני ולטובתי. השם איתי למעני ולטובתי למרות הכל. למרות כל הקלקולים והשטויות שעשינו. את הנוסחה הוא צריך לזכור לאורך כל הדרך. שכל השטויות שעשינו, שעליהם צריך הרבה לתקן. אבל עם כל זאת, למרות הכל, הקדוש ברוך הוא יותר חזק מכל השטויות שעשינו. רחמי השם יותר חזקים מכל השטויות שעשינו אי פעם. למה נפקא מינה? שהקדוש ברוך הוא לא עוזב אותנו. לא עוזב אותנו, למרות הכל. הוא לא עזר אותנו למרות שהם באים בתלונות, והם בצעקו, והם אמרו למשה רבנו, מה עשית לנו? מה? בסדר, נכון. משה רבנו אומר, ויצעק משה אל השם, למור, מה עשה לעם הזה? עוד מעט תסקלוני. הולכים לסקול אותי באבנים. תבין איזה מצב, רבותיי. משה רבנו, עוצה את המצרים, עשה להם מוטות מופתים, חצו את הים, שרו בים, שרו! שרו שירים. ראה שפחה, ראתה שפחה לים, מה שלא ראה נביא יחזקאל בן בוזי. באמת, הגיעו להשגות כאלה נוראיות, מראות אלוקיים, מחזות, איזה דרגות הם הפילו. ואחרי זה, חוט הרוח, פתאום אין מים. זאת אומרת, אומר רבי נתן, הפתקאות האלה חייבים לעבור על כל אחד ואחד. כל אחד ואחד חייב לעבור על המשחק הזה. עולה, יורד, יורד, עולה כל הזמן. רק מה הנקודה? שמשך השנים, אדם מקבל כזאת דעת שמבין מה השם רוצה ממנו, ומשתכנע בצדקת השם יתברך וברחמי השם יתברך, הוא מתרצה לזה, פחות מתקומם בתוכו, ממילא רואה יותר את רחמי השם, ממילא נשך את הסייעתא דשמיא, זה הכל. אבל המסלול הזה נמשך וימשך הלאה. נמשך וימשך הלאה. יעלו ערים ירדו בקעות. יעלו ערים ירדו בקעות. המסלול הזה יימשך הלאה. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה כולה. לילה ויום, לילה ויום. לילה ויום, כמו שאף אחד לא פה שואל, לא שואל שאלות, למה מחר פתאום, עוד פעם יום, ואחרי זה עוד פעם יהיה לילה, אף פעם לא שואל את השאלה הזאת. אתה מבין שזה ככה, זה נולדת לזה. נולדת ללילה ויום. לא נולדת לזה ששבועיים יום, ואחרי זה שבועיים לילה. אלא, זה מתחלף תוך יום, מתחלף. יממה, לילה ויום. למה? שאתה תבין שזה בתדירות כזאת, של לילה ויום, 24 שעות, וזה מתחלף. זה מתחלף תוך 24 שעות, אז יש קיץ, יש חורף, אבל זה מתחלף כל הזמן. אף אחד לא מצפה שיהיה פה חצי שנה כמו שם בכותב, שחצי שנה יום, חצי שנה לילה. אף אחד לא מצפה כאלה דברים מוזרים פה, כן? מצפה, הוא מבין ש24 שעות זה יתחלף לו. אז ככה גם כן הוא מבין שבעצם כל התיקון ככה נראה. וזה מה שמדגיש רבי נתן לאורך כל הדרך. שכל הניסיון של האדם, כן, מביא את זה בכמה מקומות, כל הניסיון של האדם שחייב להיות כל המהלך הזה. והם חייבים להיות אלה שמבלבלים גם כן. נתן ואבירם חייבים להיות בשטח תמיד. תמיד חייב להיות נתן ואבירם. תן לעשות בעיות, להציס את כולם. מה פתאום? משה רבנו טועה, מטעה את כולם. חייב להיות פה מדי, כל אחד נתן ואבירם שלו הפרטי, שיבלבל אותו, שיקומם אותו. יש גם מתקומם מזה, הם שוכנים את משה, את כולם נגד משה רבנו. גם זה היה במצרים ככה היה. במצרים ככה היה, שפרעו אמר תכבד העבודה, נתן ואבירם מיד קמו. מה זאת אומרת הדבר הזה? מה, למה עשית לנו כזה דבר? הם באו בטענות. הם הראשונים, היו בכל מקום, נתן ואבירם מגיעים. ושאר מגיעים נתן ואבירם. איפה שיש בלגן, הם מגיעים מיד. ולכן אומר רבנו מפורש ספר המידות, היכן שיש מחלוקות של ניצוצות של ניצוצות של דתן ואבירם של מצרים. זאת אומרת, כל העניין הזה של מחלוקות, בלבול, יש בלבול. מה זה? זה תוכן הבלבול. למה זה? מה זה? מה קרה? מה זה? איפה? מה? למה מולכים את המשורה הזאת? מה זה? שדתן ואבירם שלך התעוררו כעת. ואחרי כל הסיפור הזה, ניצחו את המלאק, ודאי ניצחו את המלאק, אבל זה לא ייגמר. את כל המדבר, כל המדבר כולו, זה סוגיה אחת גדולה. אנחנו לא נוכל לטפל בכל הסוגיה הזאת. רק נספיר פה נקודות, נקודות, נקודות. מגיעים כבר לט"ו בשבט, צריכים להזכיר כמה דברים על ט"ו בשבט. רק נזכור דבר אחד, שבעצם עדיין נמצאים בשובבים, עדיין בשובבים, עדיין צריך תיקון הברית. וזה אומר, מביא כאן שבשם הרב שלמה מרדומסק, תפארת שלמה, שבני ישראל נכנסו לתוך הים סוף ונקרע הים, כן? אז אומר שבעצם הם ידעו תמיד שתיקון הניצוצות של כל מה שאדם פגם, בפרט בפגם הברית, הוא צריך להעמיד את המזיקים האלו שנבראו. כל מה זה, שהמזיק קיים, אז עדיין לא זכה לתשובה. וכל המצרים, הייתה, היה, הניקה של המצרים, זה היה ניצות קודש, שאדם, מה שנקרא, ערוות הארץ. ולא יכול, אי אפשר להמית אותם. רק מה? עד שטבעו בתוך הים. זהו, וירא את היד הגדולה. מה זה יד הגדולה? זה חסד, שבעצם המצרים מתו, והשאו שמצרים מתים, ידעו שהמיתו את כל המזיקים, והעלו את כל ניצות קודש מתוכם. וזהו, ואז בעצם זכו שהם, הם זכו להתחיל לשיר את השירה שלהם, והיה חשוב ויכון לפני פי אחרות וכו'. כן, זאת אומרת שבעצם היה פה, מסביר פה את ה, זה הייתה, זה היה הקדמה לכאן, הקדמה, שעשו תשובה לפני פי אחרות, ואז נסקו, נסו לתוך המים כדי לזכות, לזכות התיקון השלם. התיקון השלם היה שהמצרים טבעו. מה שכל אחד מאיתנו צריך בעצם שנקות את השטח מכל מה שהוא פגם וקלקל. צריך עוד מקווה ועוד מקווה ועוד תיקון הכללי ועוד בודדות ועוד שיעור תורה ועוד חסדים ועוד צדקות ועוד דיסקים ועוד הפצות ועוד זכות עם ישראל ועוד לשיר בשבת ועוד לשיר בשבת ולאכול חמים בשבת. כל הדברים האלה זה הכל תיקון, זה הכל תמתקן את כל הקלקולים שקלקלנו, כל אחד מאיתנו. כשאדם מוחק פגמים, אז הוא יראה משך הזמן את הישועות שלו, יראה אותם. הישועות נמצאות בתוך הבלבול, הישועות בתוך הפגמים שלנו, נמצאות הישועות שלנו. כשמגיע שבת ט"ו בשבט, החיבור הזה שבת ט"ו בשבט, קצת הזכרנו בהתחלה, שבת ט"ו בשבט, שבת ט"ו בשבט ביחד זה יום קדוש מאוד מאוד. החיבור של שניהם ביחד זה חיבור נוראי, כיוון שגם שבת לכשעצמה היא דבר גדול, וגם ט"ו בשבט, עד כדי כך שמביא כאן, ש... כן? שבעצם כל העניין, מבין שהמהר"ל בעצם, אנחנו יודעים הרי שהאדם עץ השדה. כי האדם עץ השדה, האדם עץ השדה, במה, רק מה ההבדל בין האדם לאילן? שהאילן, כן? האילן נמצא, הגזע שלו והשורשים למטה, שורשים נמצאים למטה, והענפים למעלה. והאדם בדיוק הפוך. אדם למטה והשורשים שלו למעלה, כן? זאת אומרת, השאלה רק מי הפוך, הבן אדם או האילן, לך תדע, כן? כן? כי אתה לא יכול לדעת בדיוק מי, בעולם כזה הפוך, אתה לא יודע מי הפוך. כמו שמישהו הביא לי קפה הפוך, אמר לי זה קפה הפוך. אני לא יודע אם הקפה הפוך או שעולם הפוך, לא הבנתי בדיוק מה. תן לי קפה הפוך העיקר, כן? עכשיו זה קפה, זה קפה הפוך? אמרו, כן, זה קפה הפוך. כי חז"ל אומרים שהעולם הפוך ראיתי, כן? אז כל העולם הזה כולו הפוך, הכל פה הפוך, כן? רק אתה לא יודע מה, אתה, איך אתה, השאלה מה אתה מגדיר, זה מה שנקרא רפרנס, למה אתה מתייחס, רפרנס זה הכוונה, התייחסות, למה אתה מתייחס, לדבר שהוא לא הפוך, ולפי זה נקבע מהשם מה כן הפוך. ברגע שאתה מגדיר שהשמיים והארץ, זה הסדר שלהם, שמיים למעלה והארץ לארץ למטה, אז לפי זה אתה קורא מה הפוך, מה לא הפוך. אבל אם אנחנו נחליט שהארץ זה המקום הגבוה והשמיים מקום נמוך, אז אתה צודק, אז העץ הוא ישר ואנחנו הפוכים. שאלה מה אתה מחליט, תחליט מה הרפרנס שלך. ואנחנו יודעים שהשמיים זה שמיים והארץ זה ארץ. אז האדם הולך באמת, כמו שצריך, עם הראש למעלה, הראש לכיוון השורש שלו, שם היניקה שלו, לשמיים. לכן השמיים נמצאים למעלה, כיוון שהעיניים נשואות למעלה. לכן גשם גם יורד למעלה. גשם בא מלמעלה. למה? כי כשאדם שיצייר את הציור שהשפע יורד מלמעלה, כי העיניים תמיד נשואות למעלה. זאת אומרת, אדם עץ השדה, כי השורש של האדם זה למעלה. לכן התפילות, העיניים נשואות למעלה, כלפי מעלה למעלה, כן? האילן אמנם מתפלל מלמעלה, למעלה, אבל השפע שלו בא מלמטה, מהשורשים של מטה. המיוחד באילן, שגם שקורטים חלילה את העץ, נשארים השורשים. זאת אומרת, אדם, כל הבלבולים שלו, נשאר השורש שלו שמחובר למעלה. זה בעצם כל מה שצריך לחתור כל ימי חייו, שהשורש, שיהיה חיבור שם למעלה, שלא יהיה מה שנקרא חלילה, קיצוץ בנטיות. קיצוץ בנטיות, מה שנקרא כפירה, זה שאדם נתנתק בשורש שלו, חס ושלום. זה נקרא קיצוץ בנטיות. לכן האדם עץ השדה, בט"ו בשבט, מתחדש כל העניין הזה, עד כדי כך, שמביא פה דבר נפלא, מביא פה בשם הלב, בשם, כן? אגלטל, מסוך חודשוב, הוא אומר שבעצם ט"ו בשבט, כל אחד ראוי שירגיש בט"ו בשבט, לפני שנדבר על ט"ו בשבט לשבת, עוד לפני כן, סתם ככה ט"ו בשבט בכלל, ט"ו בשבט, בכל ימי השנה ט"ו בשבט, זה בעצם, זה ראש שנה לאילן, וזה על מה זה הולך? זה הולך העניין של חידושי תורה. חידושי תורה, כי ביום הזה הוא אומר שעם כל אדם עץ השדה, מה זה עץ השדה? כן? התורה נקראת עץ חיים. עץ חיים. אז עץ השדה, אדם עץ השדה, הוא צריך לקבל חיות של עץ, 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 מעץ החיים. הוא צריך לקבל לך, למה? כי קודשא בריך הוא, והוריתא לישראל חד הוא. אז ביום הזה, מה מיוחד בט"ו בשבט? עולה שרף לאילנות, השרף באילנות עולה, נכנסים המים באילנות. מה זה המים? בעצם מצוות תורה. אז גם כל יום ביום הזה, בט"ו בשבט, מן הראוי שיקבל חידושי תורה, התחדשות בתורה, חשק חדש לתורה. כל מה שט"ו בשבט זה התחדשות בעניין של כל העניין של התורה, כל מה שכלול בקיום התורה, ברצון התורה, בחשק התורה, זה הולך לט"ו בשבט. מעבר לזה, מן הראוי שכל אחד יתפלל על האתרוג שלו בט"ו בשבט. כן? ט"ו בשבט זה זמן להתפלל על האתרוג, עד כדי כך, הסיפור מאוד מעניין. זה בן איש חיים מביא, מביאים עוד צדיקים, שאדם מתפלל בט"ו בשבט על האתרוג, כי האתרוג של כל אחד מאיתנו נמצא על העץ, אבל לך תדע מי ט"ו בשבט. עד ראש שנה, עד סוכות, מי יודע מה יקרה עם האילן הזה. מספיק תולעת אחת, הרסה לך את כל התולעת על האתרוג. ומכריזים איזה אתרוג הולך להיות לך. והסיפור מעיד על כך, היה סיפור עם ה... היה סיפור מאוד מעניין, כן? ש... עם השני, עם האתרוגים, סיפור מאוד מעניין. כן, ברוסיה, כן, היה תקופה שהיה מאוד קשה למצוא אתרוגים. אז היה רב נחמן מרדכי מצ'רנוביל, כן, היה לו מאוד קשר עם רב נחמן מרסלב, מרדכי מצ'רנוביל, כן. אז יצא אחד מהחסידים שלו, יצא להביא לו, הלך לעיר הבירה, להביא אתרוג מהודר לרב שלו, רב נחמן מצ'רנוביל, כן. כשהוא היה בדרך, הוא נזכר שבעצם, כן, הוא צריך לעבור דרך רוז'ין. כן, איפה שנמצא רב ישראל מרוז'ין, ובעצם אז הוא אמר, טוב, נקנה גם כן אתרוג מהודר גם עבור הצדיק מרוז'ין, שני אתרוגים, הוא צריך שני אתרוגים כעת להביא. אחרי שהוא קנה את שני האתרוגים האלו, גם לרבי שלו, מרדכי מצ'רנוביל, וגם לרבי מרוז'ין, אז פתאום הוא שם לב שבעצם האתרוג שהוא קנה לאדמו"ר מרוז'ין, יותר מהודר מהאתרוג שהוא קנה למרדכי מצ'רנוביל, עכשיו יש לו כבר שני אתרוגים, מה הוא יעשה? כן? הוא התייעץ עם החברים שלו, מה לעשות? אחרי זה הוא אמר, טוב, החליט להחליף את האתרוגים, כן? זאת אומרת, החליט להחליף את האתרוגים, מה, אבל הרבי שלו, אם אתה לקח אתרוג יותר מהודר, לא האתרוג החדש שהוא קנה לרבי מרוז'ין. כשהגיע לצדיק מרוז'ין, בידו, ביד שלו היה את האתרוג הפחות מהודר, פתאום הצדיק שאל, מה זה, איפה האתרוג שלי? איפה האתרוג שלי? אז הוא נבהל, מיד הוציא את האתרוג המהודר, ונתן לו, את האתרוג המהודר לרבי מרוז'ין. הוא חשב לתת את האתרוג הפחות מהודר, אבל שאל איפה האתרוג שלי, אז הוא נבהל, הביא לו את האתרוג המהודר. כי הוא הבין כנראה שהוא הבחין שהוא החליף לו. אחרי זה הוא נסע לרב מצ'רנוביל ועם האתרוג הפחות מהודר, כן? ולא סיפר לו כלום מכל הסיפור הזה. אבל הרב מצ'רנוביל הרגיש מכל הסיפור הזה באורך הקודש שלו. הוא אמר, מי נגע באתרוג שלי? עכשיו הוא הסתבך לגמרי. הרי הוא התכוון בהתחלה להביא את האתרוג המהודר, בסביב זה הרב מרוז'ין. הוא אומר לו, איפה האתרוג שלי? אני לא יודע מה לעשות פה. אז הוא סיפר את כל האמת, אמר לו, כבוד הרב, מה אני אגיד לך, אני אספר לך, אציב לך את האתרוג המהודר, אבל הרב מרוז'ין אמר ככה, אז מציאו את האתרוג המהודר, סיפר את הכל. אז אמר לו, מרדכי מצ'רנוביל, תקשיב טוב, תדע, שבט"ו בשבט נגזר בשמיים איזה אתרוג יקבל כל אחד. בדיוק איזה אתרוג כל אחד יקבל, נגזר בט"ו בשבט. אומר, הצדיק בירוז'ין ידע בדיוק איזה אתרוג מיועד עבורו. ידע בדיוק. אבל כשהוא ראה את האתרוג, חשב, אולי בשמיים, שאולי השתנה הדין שלו, פשפש במעשים שלו, לא מצא שום סיבה לשינוי. לכן לא רצה לקבל את האתרוג שלו. את האתרוג הזה הוא לא רצה לקבל. כן, הוא רצה אתרוג, ואז הבאת את האתרוג יותר מהודר. זאת אומרת, בעצם מחליטים השם כל אחד איזה אתרוג יקבל מדויק, בט"ו בשבט, כל אחד מחליטים באיזה עקמה. צריך גם תפילה על האתרוג, למה? כי מהיום שהאתרוג על העץ, ועד שיום שיגיע אליך, תולעים, עכברים, יצורים, ציפורים, מצייצים, כל מיני יצורים אחרים שלא כדאי להזכיר אותם, כל מיני דברים הולכים שם להסתובב שם סביב האתרוג הזה, ולך למה יעשו איתו, והאתרוג שלך, מי מגן עליו? אתה מגן עליו בתפילות בט"ו בשבט. בתפילות בט"ו בשבט אתה שולח לו הגנה לאתרוג שלך שיהיה שמור. כי אני ראיתי בפרדסים, באתרוגים, יש כאלה ששמים עליהם נייר כסף ושומרים אותם, זה האתרוג שלו. אבל זה לא משנה, אם הוא לא מתפלל, ייכנס לו תולעת מתחת לנייר כסף, זה בעיה. מה בעיה? נייר כסף זה בסדר, זה לא, אין סטרילי, אין חסומת הרמטי. יש בכלל לא בעיה, אם אדם לא ראוי לאתרוג, להמציא לו בעיה שתיוולד מתוך האתרוג בעצמו. איזה מחלה שהאתרוג פתאום יקבל. מחלה, איזה וירוס, לך תדע. משהו ויראלי, אתה מבין? לך תדע. גם אנטיביוטיקה לא תעזור, לא תעזור לו, לא תעזור, כי זה באינפוזיה רק, אינפוזיה. אינפוזיה זה תהרוס את האתרוג, אתה מבין? אנטיביוטיקה כבדה מאוד, זה יהרוס את האתרוג, יהיה נהרס. לכן זה רק מה, האינפוזיה הכי טובה זה תפילות, להתפעל עליו, אתה עושה לו אינפוזיה של רחמים ותחנונים לשמור עליו. יהיה בטוב בשביל, אתה מתפעל על האתרוג שלו, ושידע שבשבת הזאת, שיש גם שבת שירה, וגם שבת של ט"ו בשבט, אז אומר כאן דבר מאוד יפה, בעל הקדושת לוי, הרב יצחק מרדיצ'וב, אומר דבר מאוד נפלא, שבעצם, אם תשימו לב, יש מחלוקת בגמרא, מחלוקת, מתי נברא העולם? העולם נברא, כן? בניסן או בתשרי? זה ידוע, מחלוקת ידועה. אנחנו סוברים כמו שתי הדעות, זה בכוח וזה בפועל, אנחנו סוברים כי זה מחלוקת, זה אגדה, דברי אגדה, אנחנו לא פוסקים הלכה. אלא אם העולם נברא בניסן או בתשרי, שני הדברים אמיתיים, רק זה דבר אחד בכוח, דבר אחד בפועל. אז בעצם, ולפי זה שהאדם נברא בתשרי, אז האדם נברא כמה ימים לפני כן, בחפי באלול. חפי באלול נברא האדם. ולפי מה שאומרים, מי שסובר שבעצם העולם נברא בניסן, אז האדם נברא, העולם נברא בניסן, אז האדם נברא בחפי באדר. עכשיו תעשו חשבון, 40 יום אחורה, יש 40 יום של יצירת הוולד, יצירת האדם, כן, 40 יום. אדם, כן, יצירת הוולד זה לוקח 40 יום. אז מי? 40 יום אחורה מחפי באלול, חפי באלול 40 יום אחורה, זה יוצא בדיוק ט"ו באב. ולעומת זאת, לפי השיטה השנייה, שחפי באדר, 40 יום אחורה, יוצא ט"ו בשבט. יוצא בעצם בריאת האדם, זה או ט"ו בשבט או ט"ו באב. זה בריאת האדם בעצם. זה 40 יום של יצירת האדם לפני מה שהוא נולד. 40 יום. כן? ולכן בעצם מה שהוא מסביר כאן, אנחנו פוסקים כמו שני המדי אמרים האלו. ושאנו עושים בעצם יום המדי פגרה גם בט"ו באב וגם בט"ו בשבט, שני הימים האלה חשובים. ט"ו באב וט"ו בשבט, הימים של הרחמים. ונמצא בעצם שט"ו בשבט זה הכנה לפסח. לפסח זה הכנה למתן תורה, לשבועות. זאת אומרת, זה יוצא ט"ו בשבט בעצם הכנה למתן תורה. לפי זה בעצם, כי יוצא בעצם כל הסיפור פה, זה מהלך אחד שלם. ט"ו בשבט, ט"ו באב, הכנה למתן תורה, הכנה שפע של תורה, הכל יורד, והכל הכל יורד דרך מה? דרך זה שאדם לוקח את הברכות, מברך אותה בכוונה. לא די שלא מבעיה שכל ימות השנה ראוי שאדם מברך בכוונה, אבל ביום הזה יש משהו מיוחד, שאדם לוקח את הפירות האילן, כל מיני סוגי פירות האילן, כל מיני מינים וכל מיני סוגים, מברך עליהם ברכות. מברך עליהם ברכות, הוא ממשיך שפע לאילנות האלו, והשפע האלה נשפע לו באופן מיוחד. נשפע לו ומתעורר עליו שפע גדול. לקחת את הפירות האילן, כל מיני סוגים, כמה שיותר סוגים, ולאכול כמה שיותר סוגים, ולברך כמה שיותר, כל ט"ו בשבט, ושמשך אדם סייעתא דשמיא לחידושי תורה, לחשק חדש, לבקש על האתרוג, ולשיר שבת שירה, שבת ט"ו בשבט, זה יום מאוד מאוד קדוש, לבקש מהשם יתברך שאנחנו נזכה, שנצל את היום הזה, למשהו חדש לגמרי, לחשק חדש, לשמחה חדשה, להתעצמות, ליום של ישועות, לסייעתא דשמיא לכל עם ישראל, שנזכה בעצם לטהרה, טהרת המחשבות, טהרת הלב, קבל אתרוג יפה בסוכות, אנחנו מכינים את הסוכות, מכינים את השנה הבאה. תשע"ג, אנחנו, תשע"ג כבר, תשע"ג ט"ו בשבט, מכינים את תשע"ד כבר. מכינים כבר תשע"ד, לא מזמן התחיל השנה, כבר אתה מדבר תשע"ד. אתה מדבר גם תשע"ח, תשע"ט, וככה אתה כן, ותשע"פ, הכל חובר כאן במהירות. אין זמן רבותיי, אין זמן, היינו כחולמים, הגלובוס לא עוצר, הגלובוס מסתובב, הגלובוס לא מתנגש עם שום גלובוס אחר, הכל רגוע, אתה יכול לישון טוב, לגלות את הפלאפון, אתה לא ראש ממשלה, אתה יכול לשמוח ולהתחזק, גם ללמוד, גם להתפלל, לא כל העולם עומד לך על הראש, אין לאן לברוח, אפשר להאמין שאנחנו זוכרים דברים יפים, אפשר לזכות בדברים יפים, בפרט שבת שהיא גם שירה, שזה עת רצון מאוד גדול, שבת שירה זה עת רצון, שבת של קריאת ים סוף, שבת קריאת ים סוף, היה רב חיים שמואל צמיר, בזה נסיים רבותיי, רב חיים שמואל צמיר, זה שעון הכי מדויק שיש, כן? כן? הוא נעצר בהתחלת השיעור, שם הוא נעצר. מתחיל השיעור, הוא נעצר, כן. היה רב חיים שמואל צמיר, כן, היה משגיח במיר, הצדיק העצום הזה, הנפלא, הגאון רב חיים שמואל צמיר, היה צדיק עצום, תלמיד חכם עצום, והוא בפסח, בליל הסדר, ישב עם הבן שלו, ישב עם הבן שלו בליל הסדר, וסיפר לבן שלו...
רמי. יעקב רמי בן.
זה משפחה או זה שם?
זה שם, זה שבוע שעבר.
תדע, אני יודע. אז רבי חיים שמואל צמיר ישב בליל הסדר עם הבן שלו וקיים את המצווה והגעת לבנך, מצוות ההגדה בליל הסדר, לספר את כל הניסים הנפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה לנו בקריעת ים סוף, וסיפר לו ופרט לו את כל מה המכות שהיו לפני זה במצרים, וכל מה שהיה שם, כל הפרטים שהיו שם, ואיך בני ישראל לחצו את הים, ואכלו תפוזים ותפוחים בים, כל מה שהיה שם, כל הפירות האילן שאכלו, אמנם לא יתו בשבט, אבל אכלו הרבה פירות אילן בקריעת ים סוף, כן? וכל זה, והיה עמד להם חומה מדם משמאלם, וכל הקרקע יבשה, והמים נערו מהצדדים, כל הניסים שהיו שם. והוא מחכה לראות שהילד שלו התפעל מה שנעשה. הוא רואה שהילד הקטן שלא מתפעל בכלל, לא מובן. ספר לך כאן ניסים נפלאות, הוא לא הבין, הילד קטן מאוד מוכשר, הוא לא הבין למה הוא לא מתפעל. אז הוא אומר אותה, אתה הבנת מה שקרה פה? אומר לה, אתה מבין מה שקורה פה? כן, אומר, כן, נו, ודאי. איך אתה לא מתפעל? אומר, אבא, אני לא יודע מה אתה רוצה, מה להתפעל? מה פה שמה להתפעל? זה כאלה ניסים נפלאות. אומר, אבא, אני לא מבין, זה הקדוש ברוך הוא, יכול הכל לעשות. מה שהתפעל? הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל. מה להתפעל? ודאי שיכול לעשות הכל. יכול להזיז את הגלובוס, יכול להזיז את העננים, יכול להזיז את הפרחים, להזיז את האנשים, להפוך אותם, להפוך את הכל, להזיז את הכוכבים, את כל המערכות, הכל יכול לעשות מה שהוא רוצה פה. זה הכל שלו, אז מה בעצם להתפעל פה? אומר לו, חייב שלא יצמיר, אתה צודק. נכון, באמת אתה צודק, אבל אתה צריך לדעת דבר אחד, באמת, מה, אז בעצם מה העניין שקריאת ים סוף? מה, אתה צודק, אלא מה? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם טבע מסוים, עם חוקי טבע. הוא לא רוצה כל פעם לשודד מערכות הטבע, לשודד מערכות הטבע, ואם כבר הוא עושה שינויים, זה רק לכבוד עם ישראל. אם הוא עושה שינויים, זה רק למען ישראל, למען ישראל, כמו שהגמרא מספרת, על הלחם הפנים שהיה בעצם בבית המקדש, שעולי רגלים היו מגיעים והיו רואים את הלחם הזה של לחם הפנים, עולה ממנו עדים, ממש עדים, ממש עולה עדים, כאילו שהרגע יצא מהתנור, שכבר עברו שבעה ימים מאז שבת קודמת, ולא יודע איך זה יכול להיות. למה? הקדוש ברוך הוא עושה לנו ניסים רק לעם ישראל, משום החיבה המיוחדת של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כך אומרת הגמרא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מוכן לשנות סדרי בראשית רק בשבילנו, רק למעננו. רק למען זה, וזה המיוחד בכל הסיפור, שמשהו מיוחד לעשות וניסים לתבוע את זה רק למען עם ישראל. וזה כל הייחודיות של כל היציאת מצרים, וכל הפרשת שירה, וכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לכל אחד ואחד ואחד מאיתנו, זה שמען העם ישראל, למען כל אחד ואחד מאיתנו, הקדוש ברוך הוא מוכן לשדד את הטבע בכל מיני אופנים. אדם רואה הרבה ישועות, הרבה ניסים, ומתעלה וממשיך הלאה. אחרי כן שהוא נופל, אומר, הקדוש ברוך הוא לא עוזר לי בכלל, מה לא עוזר לך? כמה פעמים התפילות שלך התפללת ונושעת בכל מיני צורות, כל מיני ישועות שנמשכו לך, כמה פעמים התפללת, כמה ניסים היו לך בכל מיני צורות, פה פעם ביקשת פה וקיבלת, פה פעם וקיבלת, בדיוק לא משהו את זה, אבל קיבלת, פה היית במצוקה ונושעת, כל זה אדם שוכח את כל הישועות שלו, זה רק למען עם ישראל הדברים האלה, תבינו אותי, רק למען עם ישראל, וזה הייחודיות של היציאת מצרים, וזה הייחודיות של שבת שירה, ששרים ואוכלים פירות ומאמינים בכל ברכה, מאמינים שהכל הכל פועל, אז גם התפילות שלנו גם מתקבלו, מתקבל לנו התפילות, גם לא הישועות, עם הישוכה הישועות, יש סייעתא דשמיא, ונזכה כולם יש מצוינים, יא רבי אמן אמן. רבנו נגיד.